میشه اخر مثلا رفندوش الحياب عوف عاتي شهي في ساعات رفندو مش هك شعور ميش بسار بلش نايم تاريخ اسيرو وهلو عشت البنوك جم كنت تاريخ دامتي اجاها بمساء اخر كخ بسار بلش نايم مسيرو تاريخ هدية حتفين كل بشيوخال جدنا ויש חורקים ואומרים שיהיה צריכים להמתין 6 שעות רק מיד עם צדק ובלח וחץ המזון מוטל על ידי כנוח והדחה והמנהג הפשוט במדינות אשכנז להמתין אחר אכילת הבשר שעה אחת ואחר כך אוכלים גבינה אומרים לא צריכים לברך בחץ המזון אחר הבשר שעה זה וכסעודה אחרת שמוטל לאכול לדברי המקלים אבל בלא בחץ המזון למה נהיה המתנת שעה אחת ואין חילוק ימתין השעה קודם לחץ המזון או לאחר מכן ואם מצא בשר בשינה ואחר השעה צריך לנקרו ולסירו ויש מדקדקים להמתין 6 שעות אחר אכילת בשר לגבינה וכן ראוי לעשות אחר גבינה מותר לאכול אחר הבשר מיד בלבד שיעיין ידיו שלא יהיה שום דבר מהגבינה נדבק בהם אם היה בלילה שאין יכול לעיין כתב צריך לרוחצם וצריך לקניח פיו ולהדיחו והקניח הוא שירעו ספט וקניח בו פיו יפה וכן בכל דבר שירצה חוץ מקמחת תמרי וירקה לפשיהם מדבקים בחניכיים והם מקניחים יפה ואחר כך הדיח פיו במים או ביין במה דברי אמרו בשר בהמה וחיה אבל הבא לאכול בשר עוף אחר גבינה אינו צריך לא כנוח ולא נטילה הגהה ויש מחמרים גם בבשר אחר גבינה וכן מוהגים במדינות אשכנז שכל שהגבינה קשה אין אוכלים אחריה אפילו בשר עוף כמו גבינה אחר בשר ויש מקלים בין למחות בידם רק שיעשו כנוח והדחה מוטלת ידיים אחר תפשיש של בשר נותר לאכול אחריו תפשיש של גבינה והנטילה בינתיים אינה אלא רשות אבל אם בא לאכול הגבינה עצמה אחר תפשיש של בשר או בשר עצמו אחר תפשיש של גבינה חובה לטול את ידיו אגב שומר של בשר דינו כבשר עצמו מי שאכל גבינה ורוצה לאכול בשר צריך לבער מעל השולחן כל שיעורי הפת שאכלו עם הגבינה ואסור לאכול גבינה על מפה שאכלו בבשר וכל שכן שאסור לחתוך גבינה אפילו צורמת בסכין שרגילים לחתוך בבשר ולא עוד אלא אפילו הפת שאוכלים עם הגבינה אסור לחתוך בסכין שחותכים בבשר הגהה וכן להפך למה אסור מי הוא על ידי נעצה בקרקע הקשה שרי וכבר נהגו כל ישראל להיות להם שני סכינים ולרשום אחד מהם שלא יקר ונהגו לרשום על הסכין של חלב ואין לשנות מנהגם של ישראל שני טעמים יש לאיסור אכילת גבינה אחר בשר מהתורה לא נעשה רק דרך בישול לא תבשל גדי בחלב עמו לא עשה תורה על הדרך בישול כלומר בסיר בכלי ראשון אבל רבותינו אסרו גם אכילה זה אחר זה לא חלב אחר בשר ולא בשר אחר חלב כפי שיש בעיד לקמן כל הפרטים שלהם וכן אדם שאוכל בשר שאסור לאכול אחריו גבינה או חלב שני טעמים יש לאסור טעם אחד יש מפני שהבשר נתפס ונדבק בין השיניים ואחר כך כשיבוא לאכול גבינה זה יוצא מתוך השיניים נמצא כמו שאוכל בשר וחלב ביחד בטעם אחר יש בפני שאדם שאוכל בשר השמנונית של הבשר תמיד עולה לו בגרון הוא מרגיש את הטעם של הבשר וכשאחר כך הוא טועם איזה גבינה או חלב נמצא גם כמו שאוכל יחד בשר וחלב שני הטעמים האלה כל אחד יש בהם כולה ויש בו חומרה אם תאמר הטעם בשביל שהוא נשאר לו בין השיניים יש בו חומרה שאם נועס לתינוק הוא פולט אישה למשל נועס לו בשביל התינוק שלה אין לו שיניים עדיין ונועסת לו בשר בשיניים שלה ואחר כך פולטת את זה ושמה את זה בפה שלו אז לפי הטעם של שומן שיש בגרון, זה אין זה שומן הגרון, היא לא אכלה את זה. זה רק תקף מיד, אחרי שלעשה את זה, פסע אותו. אם כן לפי זה יוצא משמע שמותר, תקף אחר זה לאכול חלב או גבינה. זו דעתו של ראשי. אבל הרמב״ם אומר לא. כל זמן, זה דעתו של הרמב״ם, שטעם הוא מפני שנשאר השומן בחיך, בגרון. זה דעתו של הרמב״ם. אבל דעת ראשי, מה הוא אומר? טעם שנשאר בין השיניים. אם תאמר הטעם שנשאר בין השיניים, מה אכפת לי שהוא לא עש ופולט? סוף סוף נשאר בין השיניים. אז גם כן צריך לחכות 6 שעות. ויש גם כן בזה מה שאין בזה. יש טעם אחר גם כן. אם תאמר שזה משום שנשאר בגרון שלו, הטעם של השמנונית, אפילו לא היה בשר שיש בו שמנונית. אין לו בשר, אחר כך השמנונית קצת בלע אותה, מרק, מרק של בשר, בלע אותו, מרק של שומן של בשר. אז גם כן, גרם זה, בשיניים לא ישאר שום דבר, אבל ישאר שמנונית בגרון, אז יש בזה מה שאין בזה. אנחנו תופסים שני הטעמים להחמיר, בין טעמו של הרמב״ם בין השיניים ובין טעמו של ראשי של השומן של הגרון, וכך בין זה בפש אסור, לכן אנחנו אוסרים בכל אופן. אם לא עשת תינוק, עושרים בפני הטעם שבין השיניים. ואם גם כן אוכל שומן של בשר או מרק שיש בו שומן של בשר, אז גם כן מחכים 6 שעות. ובלב הכי כבר נהגו כל ישראל חמורות ודברים האלה, גם מעבר לקו הדין. אפילו שמצד הדין דווקא כשהוא אוכל בשר, אבל אוכל תפשי של בשר, כתוב בגמרא, משמע בפירוש בגמרא שמותר לאכול אחרי זה גבינה. אם אוכל תפשי של בשר, רק צריך להדיח את הפה שלו, כמו שפסק מרן. עכשיו קראנו בסעיף ג' של מרן, אם אכל תפשי של בשר, מותר לאכול אחריו תפשי של גבינה. והנטרה ביניהם אין עדה רשות. אבל אם אכל, רוצה לאכול גבינה עצמה, אכל תפשי של בשר, אז הוא אומר, צריך לטוב את ידיו, משמע מספיק יצירת ידיים. וגם כן, אחר כך משמע שגם כן מקניח את פיו, בפת וכיוצא. אז כל זה מצד הדין, הלכה לא ככה, מנהגו לא כך. מרן בעצמו בבית יוסף, באורח חיים סימן ק"ג כתב, שהמנהג להחמיר ולא אוכלים שום דבר אחרי תפשי של בשר, שום דבר שמאכלי חלב אחרי תפשי של בשר. והוא הדין גם להפך. לכן כל מה שאנחנו עושים זה מה שקורה פה בהלכה הזאת, לדבר רק על עקר הדין, לדבר על עקר ההלכה. מרן עקיק לנו מה שיש לנו במסכת חולין, שבין תפשי לתפשי מותר, אבל מרן גדל דעתו אחר כך בבית יוסף באורח חיים, שגם בין תפשי לתפשי גם כן אסור. לכן מחר תפשי של בשר, בפרט אי אפשר לבשר בלי שבולית, והשומן גם כן למוח בתוך המרק. לכן מביא זה אסור. כמו שאומר הרמב"ם כותב, והשומן של בשר דינו כבשר עצמו. וקשה למצוא בשר שכל כך יבין שאין בו שום טיפה של שמנונית. לכן מטעם זה נוהגים להחמיר ולא משנים כלל מהעניין הזה. לכן כל תפשי, אפילו תפשי של בשר, ולא אכל בשר, רק התפשי שלו מחכה 6 שעות ואחר כך אוכל גבינה או חלב. מטעם המנהג, כמו שהזכרנו. לעומת זאת, אם אכל גבינה, מותר לאכול בשר. כי הגבינה לא מושכת טעם בחיך וגם מתפוררת בין השיניים, לא נשארת הרבה בין השיניים כמו בבשר שנשאר בין השיניים, כי נשוחש בין הגבינה ובין בשר. לפי כך הגבינה מצד הדין מותר תקף ומיד אחרי שיקניח את פיו, יאכל חתיכת לחם וישתה גם כן את דבר, ישתה תה או מים או מיץ, אז זה מעביר תקף ומיד מה שיש לו בפה שלו, מותר אחרי זה לאכול בשר. אפילו באותה סעודה, לא צריך לעשות בכלל המזון ולא שום דבר. זה לשון הגמרא, אכל בשר לא יאכל אחריו גבינה. אכל גבינה, מותר לאכול אחרי הבשר. זה הגמרא אומרת במפורש, אכל גבינה, מותר לאכול בשר. כן, והגמרא לא חדקה אם זו גבינה קשה או גבינה רכה, בכל אופן שהוא. אדם שאוכל גבינה, מצד הדין תקף אחריה מותר לאכול בשר. אבל יש גם כן בעיות למנהגים, מצד מנהגים. מצד ההלכה אמרנו שזה הלכה פסוקה. אכל גבינה מוצא לאכול אחרי הבשר. אחרי שיקניח את פיו וישטוף את פיו גם כן במיץ או במים. אבל בכל זאת במנהגים יש שינוי המנהגים. הרב בידיו אומר לי מעיד שמנהג ירושלים שעושים על פי ההלכה. לא עושים שום חומרה בזה. אוכלים גבינה, אפילו גבינה קשה שעברו עליה 6 חודשים ויותר, אף פי כן שוחצים את הפה ואוכלים חסת לחם ואחרי זה מותר לאכול בשר. כך מעיד בגודו שכך מנהג ירושלים, מביא אותו בספר בן ישי. אבל בשאר מקומות, יש מקומות בחוץ לארץ בפרט, נהגו שמחכים שש שעות לגבינה שהיא קשה ועברו עליה שישה חודשים, אז זה נשאר גם כן, גם יש בשם מילית וגם נשארת בין השיניים, דיבוקה בין השיניים, לכן מחכים בין זה לזה כמו שמחכים לבשר. כמו שאחרי בשר לאכול מחלב צריך שש שעות, והם מחכים שש שעות. ואם אין, ואם אין שישה חודשים לגבינה הזאת, אלא פחות, על כל חודש מוסיפים שעה. אם היא למשל בת חודש, מחכים שעה בין גבינה לבשר. אם היא חודשיים, שעתיים. וכן זה הדרך. כך מנהג בבדד למשל, כך מנהג בכמה עיירות, זה כותב בספר בן ישי. אבל בירושלים מנהגנו כך, כפי ההלכה. לנו תקף מיד אחרי גבינה, אפילו גבינה קשה, כמה שתהיה קשה, אפילו שישה חודשים אפילו יותר, תקף אחרי זה שוספים את הפה וגם אוכלים את החטאת לחם ואחרי זה אוכלים בשר. בין בשר בהמה, בין בשר חיה בעוף, אפילו שבהמה זה מדאורייתא, חיה בעוף זה מדרבנן, לא מחלקים ביניהם, ואוכלים תקף מיד. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו בביתו, עבודה יורה לאחרים. מאחר שהמנהג פה להקל, זה יכול להוריד את הערים להחמיר. אם עושה בביתו רוצה לעשות חומרות, יחמיר. אבל בתנאי שאם יש לו נקבים בשיניים, ינקה אותם היטב היטב, שלא יישאר בתוך הנקבים חתיכות של גבינה, ואחר כך נמצא כאוכל בשר וחלב. זה כל אחד יודע בעצמו, אם יש לו נקבים בשיניים, חייב לחצות את שיניו יפה יפה, לפני שיאכל את הבשר. אחרי שהוא עושה את שיניו, אחר כך יאכל, כמו שאמרתי, חתיכת לחם, וישטוף את הפה שלו, ואחר כך יהיה מותר לו לאכול בשר. נחשיב את הדיבור בכל מה שדיברנו עד עכשיו. הגמרא אומרת בחורים קופי אמר מרעוקבה אלא חלה בר חמרה לגבי אבא. מרעוקבה היה אבדי בזמנו של שמואל ירחינה בבבל. מרעוקבה וחמה היה חכם גדול וצדיק גדול, והוא אומר על עצמו דרך ענווה, אני כחומץ בן יין לגבי ההתנהגות של אבא שלי. אבא שלו רבי חמה היה נוהג כשאוכל בשר לא אוכל חלב אחריו אלא כעבור מעת לעת, 24 שעות רצופות. זאת אומרת, אם אכל היום בצהריים בשר לא אוכל חלב עד מחר בצהריים, כמו אותה השעה, מעת לעת. כך יהיה נוהג להחמיר, לא שסובר שכך הלכה, אלא שכך יהיה נוהג להחמיר בחמת חסידותו. אבל ואילו אני בחי שעודתה לאכילה, משעודתה אכילה, אני באותה שעודה עצמה לא אכל בחל בשר סוג לכל חלב, אבל אני נוהג בסעודה לסעודה כאילו אני אוכל. בזמן חכמי התלמוד היו נוהגים לסעוד פעמיים ביום, סעודה אחת שחרית בשעה ארבע ביום, שעה רביעית מהיום, ושעה אחת בסעודה שנייה בערב. אז בין זה לזה יש כשש שעות, בערך כשש שעות. לכן כתוב הרמב״ם, הרית והרמב״ם, שניהם כתבו שזה כמו שש שעות, והם פרשו את הסוגיה משעודתה לשעודתה אכילה. זאת אומרת צריך לחכות שש שעות בין בשר לחלב, וסוברים שמרעוקבה בעצמו היה נוהג על פי הדין, לא היה עושה חסידות אלא היה עושה על פי הדין ממש, דהיינו מסעודה לסעודה, כלומר שש שעות בינתיים, אחר כך היה אוכל חלב. זה פירושו של הרית והרמב״ם. לעומתם דעת מערכות גדולות ודעת רבנותם לא כך, אלא אומרים שמותר תקף ומיד אחרי בשר, מצד הדין, אחרי בשר מותר לאכול חלב, בתנאי שישטוף את הפה יפה וקניח את פיו, ואם אדם מלוכלכות מהבשר גם כן ילחוץ אותם, ישטוף אותם יפה, ואחר כך מותר לאכול חלב, אלא שצריך סידוק שולחן. וכך מפרשים גם את התוספות שמה בדף קובע, אומרים שמה ש משעודתה לשעודתה אכילה לא צריך שחכות כל כך, אלא די שיברך בכך את המזון ומסלק את השולחן, אפילו מיד מותר לאכול חלב. זה דעת התוספות שם בחורים קובעי, ובדוב קובדה לא התגיעו שכך דעת מערכות גדולות, וגם רבינו תם ככה סובר, כבהד ורבינו תם וגם התוספות עצמם סוברים שמותר לאכול חלב אחר בשר אחרי שטיפת הפה והדחה וכנוח בפת וכיופה. וכך דעת גם כן מזרחי הרבי בעל המאור, וגם נכדו רבי אהרון הלוי בעל בדק הבית, גם כן הוא סובר כדבריו, ומעין משיקח מנהל כל חכמי צרפת היו עושים מעשה להקל בזה. וכך עושה גם כרב בלעזר מבמת שהיית בבדו של רבי נותם. וכן שיטת גאוני אשכנן, שיטת גאוני צרפת, שמותה לאכול חלב וחבשת תקף ומיד על ידי קלוח והדחה בפה, וגם שטיפת הידיים אם יש איזה לכלוך מהשומן של הבשר. אבל כפי שאמרתי, הרי והרמב"ם לא פרשו כך. הרי והרמב"ם פרשו מסעודתה לסעודתה, דהיינו סעודה ממש צריך לפרש ביניהם, כמו שאמרתי, סעודה של בוקר עד סעודה של ערב, ולכל הפחות בערך 6 שעות, אז כמו 6 שעות יש לחכות. לדעת הרי והרמב"ם מסכימים איתם גם הרשב"א, גם הרצב"א, גם הר"ן, גם המאירי, הרבה מגדולי ספרד שמסכימים בשיטת הרי והרמב"ם. נמצא שיש כאן מחלוקת בין גאוני אשכנז וצרפת ובין גאוני ספרד. האשכנזים הולכים בדרך כלל כמו דעת המרי דעת שלהם, לכן הם מכירים בדבר. ואילו אנחנו שקיבלנו הוראות מרן, ומרן פוסק דעת הרי והרמב"ם כשיטתו בכל מקום, כל מקום שיש שניים מתוך 3 עמודי הוראה שעומדים בשיטה אחת, וכל שכן כאן שילבו אותם הרבה מגאוני ספרד, כמו שאמרתי, הרשב"א, הרצב"א, הר"ן, המאירי, לכן שזה פסק מרן, ומוכן בשר אסור לאכול חלב עד שעבור 6 שעות. כמובן 6 שעות האלה לא צריך להיות בדיוק בצמצום, זה לא כמו טבילה במקווה, צריך להיות 40 שעה, ואם חסיק טיפה אחת, זה לא שווה כלום, נעת לא טבילה כלל. אבל פה הרמב"ם כותב כמו 6 שעות, בערך 6 שעות, כי גם בזמן חכמי התלמוד לא היו שעונים ביד, כל אחד ואחד היה משער בערך באומדנה, יש בערך 6 שעות, אתה זוכר. אז לכן אם זה סמוך ל6 שעות, אפילו אם חסר כמה דקות והוא מהר ללכת לישון, יש לו סיבות אחרות לעבודה וכיוצא, אז יש מקום להקל אם חסר כמה דקות. אם יש למעלה מ5.5 שעות, אז זה נקרא שהוא חסר כמה דקות, אז לא צריך כל כך הרבה להקפיד. בפרט אם זה ילד ורוצים לתת לו שילך לסטיקר, שילך לישון, אז לא צריך הרבה להקפיד על זה שיהיה בדיוק 6 שעות. ה6 שעות האלה לא הלכה למשום מבחינה, אלא מסעודתה לפעמים אותה הבחינה. פעם אדם מקדים קצת בסעודה, פעם אדם קצת מאחר. אז זה אפשר לומר שזה בדיוק 6 שעות. במהירי כתוב 5 שעות ויותר. 5 שעות הוא משהו. אז כבר שעברו כבר 6 שעות, וכשמו 6 שעות. וכך מעילים שגם בחיים בבריסק כך היה נוהג, וגם כן בעל יד דוד, רבי יצחק דוד במברגר מבולטבורג, גם כן הוא היה נוהג ככה הלכה למעשה. כן, יש בגאוני אשכנז שמכירים בזה, אפשר לומר שהם בשיטתם לא היו חייבים כל כך, ובכל זאת רק מפני החסידות היו נוהגים להחמיר, ולכן לא כל כך הקפידו, אמרו נכנס 5 שעות ומשהו תכף יהיו מכירים. אבל אנחנו לא נקל יותר מדי, אלא 5.5 שעות ומשהו, עברו 5.5 שעות, כמו כל סמוך, כל מקום שאומרים חכמים סמוך צריכה 9 שעות. אז לכן אם זה חסר כמה דקות, חסר 4 שעות, 20 דקות, כל שזה 5.5 שעות ומשהו, נקל שבו כמו 6 שעות, כלשון הרמב"ם כמו 6 שעות. אז לכן אפשר להקל. כי על כל פנים אנחנו קיבלנו הוראות מרן, אסור לנו לזה וזה, צריך כל אחד לעמוד על המשמר. יש אנשים שנמצאים בצבא, ובצבא לפעמים יש להם בעיות בדבר הזה. מביאים להם בצהריים בשר, ובערב מביאים להם את הארוחה, מקדימים קצת, ואין לפעמים רק 5 שעות. בשעת הדחק לסמוך על דעת הפוסקים האלה שאומרים 5 שעות או משהו, דנו המהיר מסיעתו, בשעת הדחק. אבל אם אפשר לחכות, יכול לחכות, כדי שיחכה, עשו יותר מחר, כל הפחות, 5.5 שעות או משהו. הפרי חדש מקל אפילו ב4 שעות. הוא אומר, מסעודתה לסעודתה, זה לא רק בקיץ, אלא גם בחורף. בחורף הימים קצרים, הם אוכלים בצהריים ואוכלים עוד פעם בערב, סמוך לצהריים, אוכלים פעם בערב, יש 4 שעות, 5 שעות מקסימום. אז הוא אומר, לא צריך לחכות 6 שעות. הוא אומר, חכמים שאמרו, אמרו בערך, אבל התקיפו אותו, הגאון באברהם הנביא, בעל גינת ולדים, וגם בספר פרח שושן, רבי יהושע זן שבבו, גם כן הוא חולק עליו, ושניהם התקיפו אותו. אבל הרב חידה עליו שלום, דרך כסתו כאוהב, והציג את דבריו של הרופא החדש שהם נכונים, שהם ישרים, אלא שכתב שנכון להחמיר. אף על פי שהרופא החדש מקל, אמר שטוב להחמיר. יש עוד פוסקים אחרים שמכירים כמו פרי חדש, כמו מנחת יעקב ועוד. לכן כיוון שיש לנו כמה סימוכים לדבר הזה, אם זה 5:30 ומעלה אפשר להגיד, אבל 5 שעות רק בשעת הדחק, כגון בצבא למשל, ששם לא יחכו לו והנוגסים רוצים לימור, קנו מעשיכם, מה יעשה מסכן? אז הוא אפשר, כמו שאמרתי, יש 5 שעות או משהו, אפשר להקל. אבל מהמחלוקת הזאת, שהזכרתי כבר, יש איזו תועלת, יש גם כן דבר שנוכל לנו גם כן להתבונן בו ולהקל בו בזמן הצורך. אנחנו אמרנו כבר שגם בעל הלכות גדרות, היה דבריו דברי קבלה, וכך כותב גם כן הרעה בשם גאון, סתם גאון זה רב היי גאון. אנחנו לא ראינו באמת דבריו של רב היי גאון, אבל מעידים שכך הוא גם כן היה פוסק להקל. תמיד בדרך כלל בכל דברי הגאונים דבריהם דברי קבלה, לכן אין להזניח אותם לגמרי. אחרי שיש לנו גם גאוני אשכנז, כפי שאמרתי, רבנו תם, תלמידו רבי אליעזר מבית, רבי זרחיה הנביא בעל המאור, נכדו רבי אהרון נביא, ועוד כמה פוסקים שכולם מכירים בדבר הזה, אנחנו מצרפים את הקולה הזאת לגבי ילדים, לגבי קטנים. קטנים לא תמיד יכולים בשמאל לחכות 6 שעות, בגלל שהם צריכים לפעמים הולכים לישון או סיבות אחרות, לכן בילדים קטנים מה, יש מקום להקל שלא להסיך אותם 6 שעות. אחרי שעה, יש לנו דעת הפסקים שמקלים אחרי שעה. אחרי שעה, אם יש צורך בדבר, יכולים להקל. אם צריך לומר, אם זה ילד שאין לו, הוא לא בר הבנה, ילד קטן, בין 2 ו-3, מה זה מבין, מה זה בשר, מה זה חלב, שום דבר לא מבין עדיין. אומרים, 3 שנים ערבים לא יאכל. ילד שהוא בין 3 שנים כבר לא אין לו תפיסה. אחים גם חינוך המצוות, למשל שיברך, או שלניח לרבי שיטות הדין, כיוצא, זה מתחילים אחרי 3 שנים. לפני 3 שנים, 3 שנים ערבים לא יאכל. לא נוהגים בו לעשות לו כל מיני הקפדות של חינוך, כיוצא בזה. וכן, ילד שהוא לא בר הבנה, אמרתי שבדי אפשר להתיר, אחרי שעה אחת לכל הפחות, לתת לו אפילו ארוחה שלו, ארוחה שאחרי שעשה מעט בשר, או מרק של בשר, או שומן של בשר, לתת לו אחר כך דברי חלב. זה דבר ברור. אבל מדובר הוא בילד שהוא בדעת, ילד בן 6, בן 7, בן 8, ברוך השם יש לו שכל, הוא מבין, הוא לומד בבית ספר. אפילו הכי, מכיוון שגאוני אשכנז סובלים להתיר, אם יש צורך בדבר, אפשר לתת לו אפילו אחר שעה, גבינה אחר בשר. ולא צריך להחמיר עליו בדברים האלה. רק אם זה לא דבר חיוני כל כך, לתת לו שוקולד, את הדברים שיש בהם חלב, זה לא כל כך דבר חיוני. אבל אם הילד בוכה ולא מביא כל כך ולא רוצה להבין, אז אפשר להתיר. לפי הדין, עד גיל מסוים, נגיד השעה, עד גיל 11-12 שנה, כל עוד עדיין הוא קטן מקשמו, או לא הגיע למצוות, לא הגיע למפריע סמוך לאיש שנדריו נדרים בקדושו הקדש, לכן יש מקום להקל אחרי שעה. שהרי הרמ"א כותב בהלכות שבת, כותב דין חולה שאין בו סכנה, אפילו לא חכמים, אמירה לגוד יום שבת, אמירה לגוד שיבוט, אבל חולה שאין בו סכנה, מה זה חולה שאין בו סכנה? איש הוא מרותק, שהוא שוכב ומרותק לערב לוואי, אז מותר לומר לגוי שיבשל בשבילו, שיעשה לו כוס קפה, אין אש, יכול להדליק את האש, לעשות את הכל, לצורך חולה שאין בו סכנה. אם יש בו סכנה, אין דבר, בין נשים פיקוח נפש, אפילו יהודים מותר. אנחנו מדברים עכשיו חולה שאין בו סכנה, אבל כיוון שהוא שוכב לערב לוואי, התירו חכמים לומר לגוי לעשות בשבילו כל מיני מלאכות של שבת. אפילו מלאכות, יאמרנו להדמיק אש, לעשות כל מה שנחוץ, קר לו, שוכב וקר לו, וצריכים להסיק, לעשות, להדמיק לו תנור, חמום, וכיוצא בזה, מותר לומר לגוי שיעשה את הדבר הזה. למה? שזה חולה שאין בו סכנה, חכמים לא החמירו באמירה לגוי. אמירה לגוי זה גם כי זה לא השיבוט שיש בו מעשה, זה שיבוט על ידי דיבור בעלמא. אז זה כותב שם הרמ"א בסימן שכ"ח, וצורכי קטן דינם כחולה שאין בו סכנה. כל צורכי קטן דינם כחולה שאין בו סכנה. כמו שתראו החכמים לומר לגוי בשביל חולה שאין בו סכנה, אותו דבר גם כן בשביל ילד קטן. ילד קטן זה כשהוא חי עושה את עצמו, הוא כבר הולך, אוכל כל דבר, זה לא כל כך כשהוא צורכי קטן. אבל אם זה דברים שצריכים שאנחנו רוצים לו ועדיין הוא לא אוכל כל דבר, צריכים לעשות לו דייסה, והדייסה היא קרה מאוד. צריך לחמם אותה, האש כבתה, מה לעשות? קוראים לגוי שידיק את האש ויעשה לו את הדבר הזה, ושזה צורכי קטן. כל צורכי קטן כחולי שם בסכנה. וברור שלא כל קטן במשמע, תלוי, ילד קטן, חי משאת עצמו, מה שאוכל, אוכל, יכול לאכול כל דבר, לא תאכל את זה, יאכל משהו אחר. אבל זה קטן שהוא זקוק למשל לדייסות, לדברים כאלה. זה לא יכול לאכול כל דבר. אז לכן, בהכרח, מוכרחים להביא גוי כדי שידיק לו, יחמם לו את זה. אז מותר לעשות דבר כזה. כמובן, חכם עינה בראשו, הכל מכינים מערב שבת. אבל זה מקרה שקרה, למשל, שנכבטה האש, אז זה עשו להקל. עכשיו, מדברי הרמה, אין לנו ראייה ברורה לצורך קטן שהוא בן שבע, בן שש, בן שבע, וכיוצא בזה, שזה בר דעת, שיכול לאכול דבר אחר, לא תאכל גבינה, יאכל משהו אחר, שהוא לא גבינה ולא שום דבר אחר. אבל המקום שלה כולה כך. קודם כל נקדים מחלוקת הראשונים. במה שקמלן במסכת יבמות קופי דלת, וגם כל הפוסקים פסקו את זה, שאסור לגדולים למסה בידיים בקטנים. שום אסור זה אורייתא, אסור לתת לילד קטן שיוכל. מה שעליך אסור, אסור גם כדי ילד קטן. אסור לך להכין אותו בידיים. אם הוא אוכל לבדו והולך ואוכל לבדו, יש מחלוקת אם בדין מפרישים אותו או לא, אבל אביו הקופרים צריך לבעור בו, לנזוף בו, לחנך אותו שנחמת את התורה. אז זה באסור דאורייתא, כולם מודים שזה אסור. אסור למסחר בידיים, אסור דאורייתא. הגמרא למדה זה בכמה פסוקים, כתוב בבהמות, בחיות טמאות, כתוב שם, לא תאכלו כשקס הם, קרב ולא תאכלו. כתוב, זה לא תאכלו. חוזר עוד פעם, לא תאכלו כשקס הם, קרב ולא תאכלו. להזיר גדולים על הקטנים. או גם כן בכהנים, גם כן כתוב, אמר לכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, להזיר גדולים על הקטנים. כל שם בגמרא ברמות קופי ד', שם הנביאה גם כן עושה צירכות לכמה פסוקים שהביאה שם הגמרא. ובכן, בדבר שהוא עשו זה אורייתא, אמרנו זה כל הדעות מודים שעשו לתת לילד להכיל אותו. אבל איסור דרבנן, שבזה מחלוקת הפוסקים, דעת הרשב"א והר"ן, שבאיסורים דרבנן מותר לתת לילד ואין בזה משום לא תאכילו. כי באיסור דרבנן חכמים לעשות. כיוון שזה סולחו של התינוק, אז מותר לתת לו לעשות את דבר כשיש לו הנאה לתינוק. זה דעת הרשב"א והר"ן. הרמב"ם חולק, אומר לו, כשם שאסור באיסורים דאורייתא יש גם כאסור לתת לילד קטן, כך אותו דבר גם באיסורים דרבנן. מרן באור החיים סימן שמ"ג פסק כדעת הרמב״ם, שגם איסורים דרבנן אסור לתת לילד קטן, כשהוא מכיל אותו, אסור. זה כשנותן לו בידיים שילך ויאכל. אבל אם רואה אותו שאוכל איזה איסור דרבנן, כמו בשולי גויים, כמו גבינות העקום, כמו חלב שחלב הוא גובר ונצער רועבו, כל אלה איסורים דרבנן, ומהילד הולך ואוכל דבר, אז יכול לעלם עין ממנו. אבל הוא שייתן לו בידיים, לא יעשה כן. כמו שכאן פסק מרן, בשם הרמב״ם, כמו שם וככה עקר למעשה. עכשיו, כל המדובר בדברים שהם אסורים דרבנן, אסורם מוחלט, שהם בעצמם, החפץ עצמו אסור דרבנן. לא כל דבר שהוא מותר עצמו מותר, אבל השעה אוסרת אותו, כתבו הפוסקים שבזה יש יותר להשתעקד. כותב את זה הרב פירי חדש בהלכות יום הכיפורים, סימן תרי"ב, לגבי מה שמקשה הר"ן. הר"ן מביא את דעת הרמב״ם, שהוא סובר כל חמש עינויים של יום הכיפורים, כולם דאורייתא. רק באכילה ושתייה יש כרת, ואליו אוכל ביום הכיפורים, שותה ביום הכיפורים, חייב כרת, אבל עושה שאר דברים, רחיצה, שיחה, נעלת הסדר, זה רק אין בזה אסורה איתה, אבל כרת אין. זה סובר הרמב״ם, אבל הוא סובר שזה דאורייתא. אז זה מקשה, בגמרא כתוב, התינוקות מותרים בכולם, מותר לעשות אמבטיה לילד. ילד בן שש, בן שבע, בן שמונה, מותר לעשות את האמבטיה ביום הכיפורים. ימות יום אחד בלי אמבטיה, מה יש לו בלי? אפילו אחי התורה, הגמרא אומרת שמותר, תינוקות מותרים בכולם. אם זה אומר בשלמה שזה רק מדרבנן, ניחא. כמו שהר"ן בפרט לשיטתו, שהוא סובר בדברים שהם דרבנן לא שייך למסווה בידיים מותר, אז שיטתו זה ניחא. אבל זה מה כדעת הרמב״ם, והרמב״ם סובר שזה דאורייתא, אז למה באמת שתראו חכמים לחיצה ושיחה לתינוקות, בזמן שאין להם לחולי ולשום דבר, אפילו אחי, תנו להם, כיוון דחי רביתיו, הם מגינים מתרחץ حد كل فان بليش عيلادي مشوف هذين ورخين محفرين بعفار يلا مستحكين مع حسن مشاهدين وتليم عفار يا رب أبو يا رب تكح زول زولك تدوك بتخ عنبط يا بتشير مصليك أبقى الحطو تام وكدير الحطو تام أدلقيني من بلدي من الحطو تام طبعا إمسي زورايتا تو زورايتا مشير قلوك في عالمان يوم أحد يوم تبلي أسلم ترى حساب زول زي ما كشي هران باب في الحداش مترت إنه ترى مام سوفير شاسولة تتلين الدوارة في الوسود البنان كش كده باشو زورايتا أول יש הפרש בדבר שהוא אסור בצד עצמו ובין דבר שהוא בצד עצמו אין בו דבר רק השעה אוסרת אותו כמו עניין החיטה, שיחה, המים קשרים, מים אין בהם שום דבר אבל היום הוא שאוסר, פרש היום קדוש, קדוש היום לאדוננו אז לכן בשביל זה אסור, אז השעה אוסרת אותו יש הפרש בדבר שהשעה אוסרת אותו ולכן גם כן לא צריכים לראות אם הילד הוא הגיע ממש לעבור כזה שהוא לא יכול לסבול عشان تنو لاخون لا كل حاجه تبكر بس تطوح فدات تكح في شوكولاته تكح بس من كبرين ما نوش ما له كلات شيء مسخين دكدك على الاولادين ممكن صريخ ولا ذكو ما انت تبي كل كح لا تريش تشتهي مو من دبر كذا ما مش انا اشتهي تفضل كح تشتهي تقبل اكل تحلوش اللي ما افرو لي تدم بس لي خبر دكدك دوري ما لما زي راك الشعار وصيرت היום הוא בסדר, קדוש יום לדורנו מכוח השעה נעשה לילד אבל המאכל הוא קשר, הכל בסדר אז לכן יש חשש כשהמאכל מצד עצמו אסור ובין דבר שהשעה עושה אותו זה יסוד לזה, יש גם בתלמוד בהרבה מקומות ובהם התוספות בחולין דבהה וגם בראש השנה כף בעניין שיש הגמרא תמיד שואלת חשת בהמצב שסדיקים לקדוש ברוך הוא מביא את הקלה על ידיהם סדיקים עצמם לכל שכן הגמרא כמה מקומות הגמרא שואלת שלא ייתכן שאיזה צדיק יקשל ואוכל משהו שהוא אסור שם הגמרא מדבר גם כן בגתים דבר על בחיינה מגמליאל שם הגמרא אומרת לעולם לא יקטיל אדם אימה יתרה בתוך ביתו אם הוא עושה אימה יתרה אנשים חדול מנו יותר מדי יכולים להשקיל אותו באסור איזה פעם מהפחד שלהם יודעים שהוא לא יעבור בשתיקה כל דבר אם כן לכן יבוא אחר שושב להשקיל אותו כמו שהגמרא מספרת רבי חיינה בגמליאל היה אדם גדול אחים של בשעה בגמליאל ועצמו היה חכם גדול אבל היה תקים גדול היה חס לבית השתי חס כולם פחדים ממנו ורגזו וחלו מפניך בפרט העבדים שלו היו פחדים ממנו שרתים שלו והנה היה רגיל ששוחטים איזה כבש למשל עושה שיסדרו את הנתחים אז הם סדרים את הנתחים וזה קרה פעם שחטו איזה כבש מישהו מהעבדים ראה רגליים שמנות חשובות אז הוא אותה רואה שלא קרעה יומה על הרגליו חתך רגל אחד ולקח אותה חבא אותה בא רבי חיינה בגמליאל ומה זה אתה רק שלושה רגליים? וכן יותר רגליים, מה אתם באים להכיר אותי? אבל לא, לא, יש עוד רגל שם מקום אחר הלכו, לא מצאו את הרגל מה עשו? הלכו, חתכו אבן מן החי מכבש חי מסכן הלכו, חסכו את הרגליים שלו, באו שטרפו אותה שם וכמעט היה נחשב באבן מן החי זה אסור לכל אותו מחמת הפחד שלהם, איפה הוא לא ככה אם לא היו כל כך מרעית אותם היה אומר לו, חטא, היה לי מזכר אחד מהם גנב רגל היה טוב, מעביר אבל מהפחד שלהם, עוד מעט שמכשילים אותו, היה אוכל אבן מן החי אז קודם כתוב, ויחילוהו אבן מן החי ויחילוהו סכנתך? בגלל שצדיקים לא יבואו לידי מכשול הקדוש ברוך הוא שומר אותם וכאן אתה אומר שיחילו אותו אבן מן החי, אבל בקישו להאכילו, הוא לא אחד ברוך השם ברגע האחרון, קרא עשה חקירה ודרישה ולא יודע לו הדבר ברוך השם מוצא לו תור האיש מהעבוד אז על כל פנים, זה אנחנו רואים שאי אפשר שצדיק ייקשה פחת הצדיקים הראשונים ראשונים כמלאכים ואנחנו כבני אדם אז באים שם התוספות ששואלים הרי בגמרא כתוב במסכת ראש השנה דווקא לוי בסיסי תלמידו של רבנו הקדוש בזמנם היו מקדשים על פי הראייה היו מקדשים את החומש על פי הראייה והנה הוא נסע פעם אחרי ראש השנה תקף מוסעי ראש השנה איפה שקבעו פה את ראש השנה הוא תקף מבין היה צריך לנסוע לבבל הגיע לבבל זה היה יום תשעי ממש בסמצום הגיע לבבל אז חשב עליה לקמיברן ללעשירי הוא הגיע בתשעי סמוך נעת ערב רואה שהם כבר גמרו כיפור ושהם לאכול את החמין שלהם אז כנראה הם שמו ביום תשעי כי היה להם טעות מה היה להם טעות? שם בארץ ישראל עברו את החודש והם הקדימו ממנה זאת אומרת, חודש אלו תמיד זה 29 יום בדרך כלל ככה, 29 יום אנחנו על פי הרוב חשבו שזה עשו מבצע יום, הצילו ראש השנה, עשו תקף ביום השלושים, ואחר כך לפי חשבונם, עשרה לחודש וכפור. והם עשו צו ומסכנים והכל, באו מוצאי כפור שלהם, זה עדיין דל כפור של ארץ ישראל, כיוון שהם עברו את החודש. אז מה אמר להם, כמה טעים החמיץ שלכם בשעה שישראל עדיין שם בארץ ישראל עושים שם קתדרה. אז אמרו לו, טעים בפנינו מקודש, שאתה שמעת מפי הראש בדין מקודש, ונעשה עוד יום תענית, מה נעשה? אמר להם, אני לא שמעתי מפי ראש בדין. כמו שלא שמעתי, לא יכול להעיד שום דבר. רק אני יודע שעברו את החודש. וכן, כשהוא באמת, שמה המסכנים מחשבו, כולם אכלו, אכלו, כמה חכמים היו בבבל, בדורו של רבי לוי וסיסי, כל חכמי האמוראים הגדולים היו שם. וכולם אכלו מסכנים, לא שמעו מפים, כבר אכלו במוצאי כפור. מוצאי כפור שלהם זה היה ליל כפור של ארץ ישראל. אז הוא מצא שהם אכלו. וכמה אתה אומר, אין לך שום מביא תקרה על ידי צדיקים. אם ככה למה הם מכשלו? בתרשים ותוספות, כיפור זה לא אוכל איסור, הם אכלו אוכל כשר. השעה אוסרת את זה, לא קשה מאוד כדי הגמורה. מתי עכשיו שומר את הצדיקים, שני עשו דבר שהוא עשו מצל עצמו, כמו אבן מן החי, כמו נבלה, כמו טרפה, השם שומר אותם. אבל כאן האוכל היה כשר, רק השעה אוסרת, זה לא כל כך דבר חמור ביותר, כאן שבר הוא משהו זה לא שומר אותם, תשאיר אותם. תוספות באמת תרצו שם עתים, אפילו שוגים, אפילו מזוזים, אבל זה חידוש גדול, שנאמר אתם, זה נאמר לגבי קריאת הסנהדרין, אשר תקראו אותם במועדם, קרבי אשר תקראו אתם. כשהסנהדרין קובעים, אפילו למשל העדים היו מטעים אותם, הם לא ראו את הלבנה ואמרו שכן ראו כמה פעמים היו מנסים להטעות את הסנהדרין. אז זה נאמר שתקראו אותם אתם, אתם אפילו שוגים, אפילו מזוזים, אפילו מטעים. אבל ששם בחוץ לארץ, הפי החשבון שלהם מזכירים, טעו. אז מה שיש למה שתקראו אתם, הם לא קוראים בכלל, לא הם קוראים את החודשים, הם קוראים חודשים בחוץ לארץ. אז החדוש של התוספות אומרים, לא, גם זה לקח שמו שתקראו אתם. אבל כל פנים אנחנו מבינים, מכל דברי התוספות האלה, שיש חדוש בין דבר שהוא עשו מצל עצמו, ובין דבר שמצל עצמו הוא מותר, והשעה אוסרת אותו, כמו כיפור, כמו דברים כאלה. ואנחנו באמת יש לנו גם כן דבר של הלכה למעשה, שאנחנו סומכים על החלוק הזה. והוא, מרן פסק, כדעת רב הפוסקים, הרמב״ם והראש, לא הראש, הרעבד והראש חוקים, אבל הרמב״ם ורב הפוסקים, הרשב"א, הרמ"א, הרמ"א רבייר הלוי, מטולטולה, הרע"ר והר"ן הלוי, רבי יונה, כולם סוברים שאם אדם אוכל מאכל איסור, אין מברכים עליו, לא בתחילה ולא בסוף. אדם ככה בשעת נפש, שלח לקח לו דבר שהוא אסור. אם יברך עליו, טוב, הוא יש לו רב, מדוחק אותו שיאכל. והוא לא יכול לגבל את גזע השערה. שואל אותנו, אברך? והוא לא, אל תברך. בכל הפחות, לא תהיה מנעית. שומע של הקדוש ברוך הוא, אין זה מברך אלא מנעית. למה תברך על דבר שהוא אסור? לכן, אפילו שהוא אסור רק מדרבנן. זה כך מפרש הרמב״ם את המשנה של פרק שלושה שאכלו אכל תבל, מעשר שלוש שנות על התרומתו וכל זה, והגמרא אומרת אפילו בתבל טבול מדרבנן כגון עפיש שאינו נקוב, הגמרא מפרשת אפילו עשרים דרבנן. וכל אלה שכתוב אין מזמינים עליו, כותב הרמב״ם שהכוונה אין מברכים בחת המזון עליו. אפילו בסבא אכל לחם והלחם הזה היה תבל, אכל לחם והיה חדש. אתם יודעים מה זה חדש? מתבואה חדשה, שעדיין באה בשש עשר בניסן, כגון באקלים של חוץ לארץ, שם ההחטה ממשילה לפני הזמן. אצלנו פה עובד אחרת לפי האקלים שלנו, אבל שם כבר בתשרי כבר יש להם חטה חדשה, כי הם זורעים בקיץ שלנו, וכבר עיבול, או בתשרי יש להם כבר חטה חדשה, והקמח שם משווקים אותו בשוק, הוא קמח חדש. אדם שהולך למשל לחוץ לארץ צריך להיות זהיר, לכלות במקומות שיש שם קמח ישן. כי הלחם, אם עושים אותו מתבואה חדשה, אז עובר אדם מן התורה, לחם וקרי וחלמד לא תאכלו עד עצם היום הזה. עצם היום הזה זה 16 בניסן. צריך לחכות עד 16 בניסן, תעבור על הקמח הזה, ואחר כך יהיה מותר באכילה. אבל שם הם סומכים על דעת איזה פוסקים, יש פוסקים שחולקים על מרן, מרן פסק החדש אסור מן התורה בכל מקום, בין בארץ ובין בחוץ לארץ. הבית חדש חולק, כנסת יחזקאל גם כן סובר להתיר, השגת תרגיל החם עמהם בעוז ותעצומות, אומר שהם סדלפו את האמת, כתב עליהם דברים קשים כגזים, ולכן הוא היה מזהיר שאסור לאכול אפילו מהסירים שמבשלים בהם תבואה חדשה. כדי שנקם בוא נדירה עוד רפאה, זה לב מן התורה. בקיצור יש בזה מחלוקת. ואדם שהולך לחוץ הארץ יפקח את העיניים שלו. יש ברוך השם ישן. אולי מעט כסף ומעט יותר צריך, טוב, יקנה ישן. כי אנחנו קבלנו הוראות מרן, בדעת לא מפסים ככה, ריפה הרמב״ם. וכי לחלוק על גדולי העולם במקום שאפשר להשיג את תבואה מישנה. אבל דעת, צריך לעשות. אם לא כן, נחשב גם במלאכות המטלה. לפי דעתו של הרמב״ם, זה שמברך על תבואה חדשה, הוא מברך במלאכות המטלה. הוא מברך מחת המזון, זה מברך על המטלה. אפילו אם היה אסור דרבנן, כל שכן שהוא דרשו דאורייתא. ובכן, כמו שאמרתי, הדבר שהוא אסור, אפילו סוד הרבנן, אין מברכים עליו, לא בתחלה ולא בסוף. אפילו עכשיו בתחלה לא ידע בכלל שזה אסור. חשב שזה דבר מותר. אחרי שגמר לאכול, בא אומר לו, מה עשית? זה דבר שהוא אסור. עכשיו ברצון לברך ברכה אחרונה, הוא אכל בשוגג, לא יברך ברכה אחרונה. מספיק שעה שאתה אסור, שאכלת דבר שהוא אסור. מי שאכל שום ברכות לזה, שאוכל עוד שום שיהיה ברכות לזה, תברך גם ברכות הבטלה, אסור לברך על זה. חכמים לא קבעו ברכות על דבר שיש בו אסור. בין בשוגג, בין במזיד, בין בסוד הרתם, בין בסוד הרבנן. אבל יש מחלוקת בפוסקים. מה הדין באדם שהוא חולה שאין בו סכנה? שמותר לו לאכול אסורים דרבנן. הוא אכל אסור דרבנן. או נגיד למה לעזוב זה, חולה שיש בו סכנה. אין לך דבר עמד אצלו פיקוח נפש. דבר והכילו אותו דבר שהוא אסור. אבל לפי הדין מותר לו, זה פיקוח נפש. לא היה משהו אחר לאכול, והבינו דבר שהוא אסור, וזה ככה הייתה תקנתו. בלי זה היה מת. כן, הוא עשה טוב, וחי בהם אלה שימות בהם. כל הבשורים כולם מתחילים מפני פיקוח נפש. והוא אכל את זה כפי ההלכה. עכשיו אני אברך ברכה אחרונה, מחלוקת הפוסקים. אם יברך ברכה אחרונה או לא. יש אומרים, כיוון שהוא בהיתר אחד. כמו שיכול להיות שיש פה סכנה, ואין לך דבר הזה לפקוח נפש. אז לכן יפה, צריך לברך, קח תעת מרן. אבל רבים מהפוסקים חולקים על זה, יש הרעה בספר פקודות תלמידים חולק על זה, רבים מאיר הדודים בצילות שלה חולק על זה, והרבה עוד מהראשונים, גם כבריתמה בספר חיים וחסד, גם ככותב שלא יברך על זה, שזה ברכות לבטלה. וכן, כמה פוסקים יש שזה ברכות לבטלה, כמה אדם ספק ברכות הכל אפילו יגיד מרן. לכן אומרים, בר שם, תעשה, אל תברך. עכשיו הבעיה היא, אנחנו רואים מעשים בכל יום, חולים מסכנים שלא מרגישים טוב, שעד פי ציווי הרופאים הם אוכלים ביום הכיפורים. ובכל זאת הם מברכים ברכת המזון. ולא עוד אלא, יש מחלוקת אם צריך לומר, יעלה ויבוא, יאמר שמעת יום הכיפורים הזה, אתם סליחת עבור לזה. מרן פסקים, שיגידו ברכת המזון ויגידו יעלה ויבוא, את יום הכיפורים הזה, אתם סליחת עבור לזה. הם לא עשו המון. הרופא אמר להם שיש חשש סכנה, והם חייבים לקיים מה שאמר הרופא, וחי בהם ולשיבוס בהם. ומעשים בכל יום שככה נוהגים. אז מכאן, איך אנחנו אומרים, אפילו דבר שהוצר בשום פיקוח נפש, לא יברך ברכה אחרונה. יום הכיפורים יוכיח. לא יוכיח. יום הכיפורים, האוכל הוא כשר. רק השעה עושה בפסוק. אבל מה שאין כן אוכל אסור ממש, אלא שמותר לו משום פיקוח נפש, שבע תעשה עדיף, אל תברך. פני שספק ברכות להקל נגד מרן. וזה לא כך דבר ששכיח, שתוכל לומר, וזה מקום מנהג. יום הכיפורים זה מנהג פשוט. כולם יודעים שאחרי שהאוכל, נותנים לו לאכול פחות מכשעור. מה זה פחות מכשעור? נותנים לו 30 גרם, 30 גרם. כי ביום הכיפורים השעור הוא ככותבת. השעור של האסור, מי שאוכל ביום הכיפורים ככותבת, חייב קרים. כמה זה ככותבת? זה למעלה מ-12 דרהם. זה צריך להיות קרוב ב-35-36 גרם. ואילו כאן הוא אוכל 30 גרם, עושים לו פלוסות, כל אחד 30 גרם, יחד עם הדפתן, בסך הכל כל אחד 30 גרם. והוא אוכל את זה 30 גרם, הוא מחכה מעט, ואחר כך עוד פעם אוכל את השנייה, את השלישית, בקיצור באופן, בכל 10 דקות אוכל פלוסה אחת. זה 10 דקות, זה שעור שכדי אכילת פרס, אז לא מצטרפים האוכלים האלה, ואז מותר לו לברך מחת המזון. למה הוא אוכל למעלה מ-30 גרם, הלא כזה זה עשים מ-9 גרם. אוכל למעלה מ-30 גרם, צריך לברך ברכה אחרונה. והוא מברך, מעשי בכל, הוא מברך מחת המזון, והוא אומר כמו שאמרנו, יעלה ויבוא, את יום הכיפורים הזה, שלחת עבור לזה, הכל בסדר. זה אנחנו רואים שגם למעשה, סומכים אנחנו על החלוקים האלה. זה אנחנו רואים שגם למעשה סומכים אנחנו על החלוקים האלה. סומכים למעשה, זה היה מי שיכול שאם המאכל מצד עצמו מותר, רק השעה עושרת אותו, אינו חמור כמו שהאוכל מצד עצמו הוא אסור. זה הקדמה אחת. ואני פעם הסברתי גם כן את הדברים האלה יותר. יש בחושב משפט סימן ריש למדבית, יש שם ההלכה. אדם, נגיד הוא קצב, קצב שמכר לישראל בשר בחזקת כשר, ואחר כך נמצא שזה היה טרפה או נבלה, ויש עשה את זה במזיד, ויש עשה את זה משובק, לא ידע שיש בו איזה טרפות הבשר הזה, הוא מכר אותו. אחרי שמכר אותו מצאו נקם, זה בשר בכרס, מצאו נקם במעיים, מצאו שאחר כך שעשה טרפה. יכול להיות שהוא ידע גם כן, יכול להיות שידע מקודם, הוא נעלים את עיניו והלך ומכר את זה, שווה כזה. עכשיו אני אדם, אני לא הספיקו לדעת, אלא רק אחרי שאכלו את הבשר, או עשו צדיק ואכלו אותו, או בשלו אותו ואכלו אותו, פתאום הוא אמר להם, אכלו בשר טרי, אכלו בשר נבלה. עכשיו באים אצל המוכר, דבר, אכלת אותנו נבלה, וכן אנחנו, תתן לנו את הכסף שלנו חזרה, אנחנו נתן לך הדעה שתן לנו בשר כשר, שתן לנו בשר נבלה או טרפה, תאכיל אותנו, חייב להחזיר לכם את הממות שלהם. אפילו שהם כבר אכלו את זה, אם קיים בעין, טוב, תביאו את הבשר, אני מכל את זה לגויים, לזכור לזוק את זה לכלבים, טוב, יחזירו לו, אבל כבר אכלו, מה יחזירו לו? אין מה להחזיר. אבל חייב להפקס לכם את הכסף שלהם במיליון. זה לא מקשה במנעה, אכילה של בשר, אכילה של עצים זה אורייתא, זה לא הנעה בכלל. אדם מסתער על זה, הם תלו אחרי שדו אכל, לא אחרי שאין מבטע כנסו ולא אכל, אדם מסתער על זה, יותר אלא מסכים מידע מישן. אז זה לא תשורנה, לכן צריך להחזיר להם את הכסף שלהם. אבל אם מחר להם דבר שהוא אסור רק מדרבנן, לא אסור מהתורה, דבר שהוא אסור רק מדרבנן. כי חלק דרבנן יש גידל נשא, שומן שעל גידל נשא, זה אסור רק מדרבנן. יש איזה דברים שהם רק מדרבנן. ובאמת, הוא אכלו את זה, אחרי שאכלו באים טובעים מנו את הכסף, הוא לא חייב להחזיר להם. אסור דרבנן, לא כל כך דבר נורא, אבל כאילו הוא לא יחזיר להם את הכסף. אתה נהנית, אכלת, שמנת, עלית, כסית, תעזוב אותי, צריך לך לשלום. אם יחזיר לו את זה, בעין, יחזיר לו. אבל אם אכל את זה, אכלת, אכלת, מה אתה עושה ממני? מה ההפרש בין סודרת וסודר הבנן? בסביב שם הגאון בעל הנתיבות, רבי יעקב בליסה, אומר כך. סודרתא, אדם שאכל סודרתא, אפילו בשוגג, חייב תשובה וכפרה, חייב להתוודות על ימים הכיפורים, נחשב, אכל אסור. הנה התורה אומרת, ונפש כתחתה בשגגה מעם הארץ, בעשותה אחת מכל מצוות השם שלא תעשינה, אז להביא את קורבן ולהשיב. אבל מה מביא קורבן? בשביל לכפר, זה קורבן חטאת. נכון ששם מדובר באסור שהוא שמו כרת, כגון חרב, כגון דם, כיוצא בזה. אבל כאן זה רק אסור לב, נבלה או טרפה, זה רק אסור לב. אף לא שיהיה כמה שהתורה הצליחה כפרה על זה, אז ודאי שחייב להתמדות מסכן על זה, צריך לבכות, מבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא, שנכשל. אילו היה אדם טוב, לא היו בשמיים מכשירים אותו, כמו שאמרתי, אין הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידי בהמתם של צדיקים. וכן, כלומר, אנחנו לא שווים כמו הצדיקים ההם, אבל לא פחות כמו בהמה שלהם, לא פחות. וכן, היה צריך לשמור אותה, אבל לא שמר אותו הקדוש ברוך הוא, זה משהו לא בסדר. כך כותב מהר"ם אלשיך, הוא אומר, למה באמת אדם צריך להתמדות על עוון של חטא של שוגג? הוא לא אשם, הוא לא פשע בזה, למה צריך להתוודות על זה? צריך תשובה, צריך כפרה, צריך קורבן במקום שצריך קורבן, למה כל זה? אומר רבי משה אלשיך, אם היה אדם שומר את עצמו שאף פעם לא נכשל באותו האסור, באותו דבר שיש בו שכה לאותו האסור, סרח האסור הזה, בשמיים הוא שומרים אותו. כיוון שהוא פעם אחת פשע ונכשל, אז בשמיים גם כמסורים השגחתם ממנו. זה שכותב. ונפש כתחתה בשגגה מעם הארץ, אבל מה יש? בשגגה, מה אתה רוצה ממנו? הוא אומר, אני פעם אחת בעשותה אחת מכל נשות השם שלא תעשינה, פעם אחת עשה, לכן בשמיים עשינו השגעתה ממנו, לכן צריך להביא קורבן, כיוון שהוא פשע בדבר. תחייתו בפשעה בסופו בעורף חייו. לכן, זה שאכל בשוגג בשר טרפה ובלה שקנה מהקצב, הוא יש לו צער גדול שהוא צריך כפרה, צריך תשובה, צריך לענות את עצמו, צריך לסגף את עצמו, אז לכן צריך להחזיר לו את הכסף שלו, כי לא בקשה מענה כלל. لخن أدم شعبار على سود ربنان. سود ربنان فلوش خذ زب شوقيك خذ زب شوقيك لسه كم فراغ الدبر الزي كما شايع نيوز لا يزيع حخميم شعثلو أسوك شعثين زب شخ بنفش عذر مشو بطا سود من الدبر سيك دور خير من اسمه قم دور غير التوراة هم أغانيم بدوريتا التوراة مكسدة أمرت بطا سود من الدبر سيك دور خير من اسمه زيك شعثين بشخ بنفش عذر نبذين אבל איש הוא מסכים, שגג, ועבר על סוד הרבנן זה לא כל כך מחמירים עליו, לא צריך תשובה וכפרה לפי כך, לא צריך להחזיר לו אתה לא צריך לא תשובה ולא כפרה, ושיש לך דמעות, לא תלך המעות תלך, תלך מעלי שם שהוא ראית, אז הוא צריך תשובה וכפרה, צריך להחזיר לו כך מסביר שני תיבות, אבל צריך עדיין עוד תיבנים לדבריו הסברתי את דבריו, והייתי אחר כך גם בשאר האחרונים הסביר ככה, הפוסקים עוברים סוג דאורייתא, החפץ עצמו אסור, נזלה, טרפה, חלב, דם, כל סוג דאורייתא, החפץ בעצמו אסור, דווקא שמו אסור חפצה, שהחפץ בעצמו יש עליו ספרה אחרה, יש עליו רוח רעה, יש עליו, זה לא משהו אסור, כדפייס לא מצטף עליו, כי זה נקרא שמו אסור חפצה. סוג דרבנן, כיוון שאסור הוא על האיש, שלא יעבר על דברי חכמים, לא תסור מהדבר אשר יגידו לך אני ושמאל, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. המצווה הזאת מוטלת על האיש, איסור גברה, לא איסור חפצה. לכן, מכיוון שזה איסור גברה, אם זה בשוגג, לא נקרא שמו שהוא עבר איסור. אם זה דבר שהוא החפץ בעצמו אסור, מה אכפת אם זה במזיד, אם זה בשוגג, החפץ הזה של איסור הוא לאחד. לכן הוא צריך תשובה, צריך כפרה. אבל כשהוא עבר על איסור, כמו שאמרתי, איסור שהוא דרבנן, זה איסור גברה. כשעשה זה בבנזין, האיסור הזה רובץ עליו. אבל כשהוא עשה זה בשוגג, רק בשוגג, הוא לא ידע, וכן לכם שזה אין עליו איסור. איסור גברה, האיסור על האיש, והאיש עצמו לא ידע, לכם שזה אין עליו אשמה. כך מסבירים כמה אחרונים, שלוש תשובות בית שערים, מלחת אלעזר, מוקש ועוד כמה אחרונים. לפיכך, גם אחרי הדברים האלה, אנחנו מבינים הטעם, למה כשמכר לו דבר שהוא עשו דאורייתא זה ששלח חזיר לו את הכסף אבל מכר לו דבר שהוא עשו דרבנן, לא צריך להחזיר לו את הכסף למה? בפרק משהו לא זקוק כתשובה, לא צריך להיות כפרה האסור היה על האיש, לא על החפץ, החפץ עצמו היה בסדר נאמר כיוון שהוא מהתורה אז מותר, רק חכמים עשו אותו לכן אין על החפץ הזה של מכירת אסור לא מכרתי דבר אסור האסור היה על האיש, האיש היה צריך לקחת העליים שלו לא פקח, לא פקח, מה אתה רוצה ממני? לכן לא מחזיר לו את הכסף אבל כשזה אסור דאורייתא האסור בעצמו חל על החפץ אתה מכרת דבר אסור ועל זה לא ראוי לתשלומים כיוון שלא ראוי לתשלומים חייב להחזיר את הכסף לאור הדברים האלה אנחנו מבינים שכל דבר שעדיין האסור הזה כפי שאמרתי זה אסור דרבנן אסור דרבנן ובפרט שהשעה אוסרת אותו כלומר הוא בעצמו הוא ביתר רק השעה אוסרת אותו אז אין כאן לא אסור גברה ולא אסור חפצה השעה היא המאכל הזה הוא ביתר כמו אדם שאוכל חלב אחר בשר כמו אנחנו מדברים עכשיו על ילד אנחנו מדברים ילד קטן אסור גברה לא שייך אסור ותסור וזה דבר שאני זוכה אני משמאל עמים גברי על אנשים זה אסור גברה אתה לא תסור מהדבר ילד קטן שייך לא תסור מהדבר ולא משייך הדבר הזה התורה לא מצווה ילדים אפילו מצוות חינוך כך וכמה פוסקים מצוות חינוך על התינוק זה על האבא מוצר לא על הילד עצמו התורה לא מדברת עם חירש שוטה וקטן קטן זה אין לו שכל מה התורה תדבר איתו תעשה כך ותעשה כך הוא אין לו דעת בכלל כיוון שהמצווה של החינוך היא מוטלת רק על האבא הוא שחייב לחנך את הילד שלו כשלא יכשיל אותו באיסור וכיוצא בזה לא שעשה את המצוות, חניך אותו לעשות מצוות כך כותב בפירוש הרמב״ם בחידושיו למסכת מגילה י"ט שמצוות חינוך היא מוטלת על האב ולא מוטלת על התינוק עצמו וכן כותב גם כן שם הריטב"א, כך כותב שם הר"ן הר"ן כותב את זה בקידושין במילה א' והרמב״ם כותב מרן בפרק ל"א חמץ ומצה שגם הרמב״ם שובר כשיטת הרמב״ם והריטב"א שהמצוות חינוך היא מוטלת על האב ולא מוטלת בכלל על הילד לכן מצוות יותר לא תעשו מהדבר לא שיש לומר על ילד קטן לפיכך, אם הדבר מצד עצמו הוא מותר, רק שהשעה אוסרת אותו. וזה מתורצת מה שאומר לנו גם כן פשטו של הר"ן. מה אומר הר"ן? איך לפי דעתו של הרמב״ם, שבאיסורים דאורייתא לכל הפחות, שם זה בין חמש עמים זה דאורייתא. והפידו אחי הוא אומר שמשהו מותר לרחוץ אותו ביום הכיפורים. איך מותר לרחוץ קטן ביום הכיפורים? זה לא דבר כל כך חיוני, הוא יכול לחיות בלי זה. ואף על פי כן, הרמב״ם מתיר, למה מתיר? אז הוא עשו רחיצה לפי דעתו, זה דאורייתא. אומר הפרי חדש, השעה היא שאוסרת אותו. כלומר, אם הרחיצה עצמה היא לא אסורה מצד עצמה, אלא השעה שזה בכיפורים היא שאוסרת אותו. ודבר שרק השעה אוסרת אותו, אם כאן איסור חפצה, האיסור הוא איסור גברה. איש שהוא חייב במצוות, חייב להיזהר בזה. אבל משקר קטן שהוא לא במצווה, אז הוא פטור מהדברים האלה. וזה בדיוק ממילא ניחא גם להניח הבשר בחלב. הבשר בפני עצמו הוא מותר, החלב בפני עצמו הוא מותר. הוא אכל האיש הזה בשר. באיש גדול, חכה שש שעות. אבל משקר בקטן, החלב הוא מצד עצמו, החלצה הוא מותר. החלב יש בו איזה איסור. ואיסור גברה לא שייך בארץ קטן. לכן יש מקום להקל. אנחנו שסומכים על הפלפולים האלה. ופלפולים מסוכים לצאת בסכין בהלכה. אבל יש, זה מעוגן בכמה דברים, יש מדרש פסיקתה שמביא אותו המאירי, שהכתבים, לא אוכלים, כך כתוב שם, הכתבים שבישראל, אוכלים חלב אחר בשר לאחר כינוע הפה. זה מה שכתוב שם. משמע 3-6 שעות. זה כותב את זה המאירי להלכה. וכן, כיוון שיש לנו סימוכים גם כעפי הלכה, ועוד יש צירוף אחר נוסף לכך. המרן באור החיים סמל סמכתת שם מעולים מחלוקת בעניין מקומות שנהגו לעשות קידוש בבית הכנסת בליל שבת. ידוע בזמן חכמי התלמוד היו נוהגים ככה שהחז"ל מברך על הקידוש והיו אורחים נמצאים, תמיד היה חדרים שהם בתוך בית כנסת, הם נכנסים לחדרים, סביבות בית הכנסת, בית הכנסת אורחים, היו קוראים את זה. והיו באים אורחים, לא היה להם קונים, לא בתי מלון ולא שום דבר. איפה ילכו אנשים שמסכנים, נולדים ממקום למקום, היו מתאספים כל אחד ואחד בחדר שלו, מכינים להם צורכי שבת, אבל יין לא היו משיגים כל אחד ואחד בנקד, היה שליח ציבור לוקח כוס יין, עושה ברכת הקידוש, והם עומדים כל אחד ואחד בחדר שלו, סמוך לשולחן שלו. כדי שקם הדעת, אין קידוש אלא במקום סעודה, צריך להיות במקום סעודה. אז הם מקשיבים לדבריו של החזן, לקידוש שלו, עולים אחריו אמן, מיד זוטים ידיים ועושים סעודה, אוכלים את הסעודה. זה נקרא שם קידוש במקום סעודה. זה מבואר כל זה בגמרא מפסחים ק"א. אחר כך, לאחר מכן, כבר התמטר הדבר הזה, אין אורחים בבית הכנסת. נמצא שהאיש הזה שעושה את הקידוש, החזן שעושה את הקידוש, הוא עושה קידוש שלו במקום סעודה. ואין, קיימה לה, אין קידוש שלא במקום סעודה, כן, איזה טעם יש בקידוש הזה? זה יהיה ברכה לבטלה, סתם אתה עושה קידוש. כן, דנו בזה הרבה הפוסקים. בכל זאת, המסקנה של הרמב״ם, וגם הרשב"א בתשובה, גם העול זרוע, כולם פוסקים ואומרים, כיוון שהייתה תקנה בזמן החכמים, אז התקנה לא בטלה. אז חפי שהפעם בטל, התקנה עצמה לא בטלה. מבינים כמה דוגמאות לכך. כבר כמה פעמים נזכרנו את הדברים האלה. עכשיו, לגבי השליח ציבור שהוא בירך על כוס הקידוש וגבר ברוך אתה ה' מקדש השבת, אם לא יטען, זה ברכה לבטלה. סתם אתה בירכת ולא טעמת, אמרת בורא פרי הגפן, למה אתה לא טועם? ואם יטען, הרי הקידוש הזה הוא לא יצא בו איזה חובה, הוא עוד פעם חוזר ועושה קידוש בבית שלו, שיהיה קידוש במקום סעודה. אז איך יטען? יטען בלי קידוש, כמו שאדם טועם לפני הקידוש. אז צריך לטעון כלום לפני שאדם מקדש. והקידוש האמיתי זה בבית שלו, כשהוא הולך עוד פעם עושה קידוש במקום סעודה כדי להוציא דברים דברים טוב. אז איך יעשה בשביל הטעימה? כתב מרן שמה, יש פוסקים שאומרים שייתן איזה ישקה זה לקטנים, כיוון שהקטן הוא בר חינוך וכן יכול להשפוט אותה. ויש פוסקים שאומרים לו, הוא בעצמו יכול לשתות. חלוקי דעות, נביא את זה מרן בבית יוסף שמה, המסקנה שלו, מי נראה שייתן זה לקטנים? כפי שהקטנים גם כן, אסור להם לטעום כלום לפני הקידוש. ואתה ספר לזה ידיים, אתה נותן להם שישתו. אם בשבילך זה אסור, גם בשביל הקטן יהיה אסור. איך אתה נותן לקטן? הוא אומר, נראה, כמה שיש בזה מחלוקת, בכל דבר שיש בו מחלוקת, אין מן הראוי למנוע בשביל קטנים. קטנים אחרים יפרו הדעת הפוסקים שמתירים. אפילו אם אנחנו חושים לדעת המחמירים, אנחנו סוברים שזה אסור, מקווה שזאת האימה לפני קדוש, כי אני לא אתן לחוות הקדוש כאן, אני חסור ומקדש אחר כך בבית שלי. בכל זאת, מכיוון שיש מחלוקת בזה, ויש מתירים ויש גדול, בקטן מיהה אפשר להתיר. זה מה שכותב מרן. נראה לי שכמה נאום כדעת האוסרים, יש גדול לטעום את אותו הקדוש. אבל בשביל ילד קטן לא צריך להחמיר כל כך. אפשר להסביר יותר את דבריו של מרן, מפני שעצם הדבר, כשהדבר הוא לא אסור ממש תפל בידיים, כמו שאמרתי, האוכל מצד עצמו מותר. רק השעה אוסרת אותו. גם היין, היין הזה הוא כשר, אין בו שום דבר. רק השעה, מפני שעדיין לא קדשת, קדוש גמור שאתה צריך לעשות איזה חובה, אז לכן אתה רוצה את זה לקטן. אז גם כזה מחזק את תירושו של מרן. אבל אותם הטעמים שכותב אותם מרן, גם בלידו שלנו ישנם. מה אנחנו מדברים? על חלב אחרי בשר. אמרתי שיש בזה מחלוקת עצומה. גאוני אשכנז וצרפת סוברים שזה מותר. אחרי שברך ברכת המזון, מסתדק שולחנו, אחרי שעה אחת מותר לאכול חלב. אלא אנחנו נוהגים כדעת הריב והרמב״ם ושאר הפוסקים שאוסרים. וכך דעתו של מרן, שזה אסור. מילא שדידן זה אסור, אבל כשקטנים אין מקום לאסור. והרי שם כשהתיר מרן, התיר אפילו לילד קטן שהגיע לחינוך, מדבר בקטן שהגיע לחינוך, בין 9, בין 10, בין 11. אז גם הם כאן מתחדדים באמת, אפשר לתת להם. הם בהסתמך שהחלב מצד עצמו מותר, רק השעה עושה אותו, והם בהסתמך על דברי מרן שכל דבר שיש בו מחלוקת הראשונים, יש מתירים ויש אוסרים, ואיש גדול, בקטן יכולים לסמוך על דעת המתירים. כמו שאנחנו תופסים כדעת המחמירים. כדי שאנו שני חיבוקים האלה, כל מה שאני מדבר לגבי אכילה, לגבי ארוחה, דברים שהם חיוניים לילד. שלא יכול הרבה לחכות, אז לכן אפשר להקל. אבל מה שאין כן, אם זה דברים סוכריות, ממתקים, דבר שאפשר להתעלם מהם, אז יסביר לו, חביבי, תדע, חלב אחר בשר אסור, וזה יש בו חלב, וזה גמרנו. זה לא דבר כל כך חיוני, אבל בשביל ארוחה, הרי זה מהר ללכת לישון, כיוצא בזה, יש מקום להקל. נחזור לעניין שאמרנו שהמחלוקת הזאת, של אם אחרי שעה מותר כבר לאכול חלב אחרי בשר או צריך לחכות 6 שעות במחלוקת הראשונים ויש פנים לכאן ושפנים לכאן אנחנו לא באים להכריע ביניהם רק שאנחנו קיבלנו הוראות מרן ולא זווים בהוראות מרן ימין ושמאל יש איזה פוסקים שעושים 3 שעות כמו איזה פשרה עושים מרן כותב 6 שעות הרמה כותב שעה אחת הם עושים יאללה חצי תחת עין קשרה הם עושים 3 שעות יש איזה סמוכים לזה בדברי הפרי חדש אבל אין לזה טעם כל כך אמיתי, אלא או שיחמיר 6 שעות, אני לא מדבר על ספרדים, ספרדים חייבים לא כמו מרן, אין מה לדבר. אבל לגבי בני אשכנז, הם אולי מעקר הדין יכולים לסמוך על דעת המקלים, כבר שגאוני צרפת וגאוני אשכנז, זה תראו. אבל הם רוצים להחמיר, אמרת לא עליהם ברכה ויחמירו גם כ6 שעות. ינהגו גם כן הם 6 שעות. אלא שאמרתי בשעת הדחק, מ5 שעות ומעלה יש מקום להתיר, ולדידן מ5.5 שעות ומעלה אפשר להתיר. נכון שכן אם זה עוף, שזה רק מדרבנן, לא אסור כל כך חמור בדעולת כמו בשר בהמה, יש מקום להקל. קרא בן אדם אכל בשר, ואחרי שהוא יצא מהבית, אחרי שעה, שעתיים, טעם ולקח בידו איזה דבר שיש בו חלב, וברך עליו שהכל נהיה בדברו, או גבינה, או דבר שיש בו חלב, מאכלי חלב. זה טעות. אחרי שברך שהכל נהיה בדברו, אוי, נזכר, הוא אכל בשר. עכשיו מה יעשה? יטעם, כזה שראה ברכה לבטלה, אבל לא יטעם, כדי שזה אסור, להגיד בו שכל בחזור הרבועי, וגם מה זה? לכאורה זה תלוי במחלוקת הפוסקים. אם אסור ברכה לבטלה זה מהתורה אסור, או מדרבנן. קראנו היום, לא תישא את שם ה' אלוהיך עד השם. אסור לנו לברך ברכה לבטלה. דעת הרמב״ם שדברים כפשטן, כיוון שהגמרא דורשת את זה מהפסוק. לא תישא את שם ה' אלוהיך עד השם, וכאן שכל המברך ברכה שנוצר לך עובר ולא תעשה. כך גמרא בברכות למד ג' וכך פוסק הרמב״ם, שזה דאורייתא. אם דבריו ביד החזקה קצת סתומים, לא כל כך ברורים, המגן אברהם מבין שזה דאורייתא. ואלי הרמב״ם דוחה אותו, אומר לא, אין שום בעיה משום שזה דאורייתא. יש מחלוקת בפירוש דבריו, אבל דבריו מפרשים בספר פאר הדור בתשובותיו, כותב במפורש, מי שיברך ברכה לבטלה, עובר ולא תעשה מן התורה, וחייב מלכות. כותב את זה במפורש. והוא לא הראשון שכתב את זה, לדעת שיטת הגאונים. כך כתוב לפרטל גאון כותב בתשובה, שם מדבר לעניין תסיעות של פשטן. אומר מי שיברך עליו זה ברכה לבטלה, וחייב מלכות מן התורה. וכך כותב ראש העדה הגאון, כך כתוב רב צמח גאון, כמה מהגאונים הראשונים. והרמב"ם תפס את השיטה שבהם, ופירש דברים כפשטן. לעומתו, דעת התוספות בראש השנה דף ג', שהפירוש של הגמרא הזאת זה דרך אסמכתא בעלמא. פירוש לתוספות של משוברך הרש"ר, זה אדם ככה אומר שמשה הקדוש ברוך הוא ככה סתם בחינם. אבל האדם שמברך את דברך, ברוך אתה השם, מברך אותו. אפילו שברכתו דברך לבטלה. אבל מה עשה מסכן? סך הכל ברך את הקדוש ברוך הוא. אלא שעבר עשו דרבנן. לא עשו מהתורה. והפסוק הזה אסמכתא בעלמא הוא. זה דעת התוספות. זה דעת הרשב"א, זה דעת הרשב"א, כמה מהראשונים ככה סוברים. עכשיו, כשיש מזה נמצאנו מחלוקת בדבר. האיש הזה הוא בירך על גבינה שהקונה בדברו. לדעת מדעי מה שיש בזה עבירה מן התורה, אם הוא לא יאכל. אם לא יטעם, עושה עבירה מן התורה, דעת הרמב"ם. ומרן פוסק כמו דעת הרמב"ם. מרן בסמר שטרן, סובק את דעת הרמב"ם, שזה דאורייתא. אם זה דאורייתא, במילא עדיף שתטעם מעט כלשהו, כדי שתעבור על סוג דאורייתא. אם אתה שטעם, מה תעשה? לכל היותר, עשו דרבנן. לכל היותר, מה יש בזה? אדם שאוכל בשר ואחר כך אוכל חלב, זה לא עשו דאורייתא, זה עשו דרבנן. למה מה שעשו בדאורייתא זה כשהם עומדים ביחד. אבל אוכל בשר ואחר כך אוכל חלב, זה רק עשו דרבנן. ולעומת זאת, אם אתה לא תאכל, אתה עובר עליו לתנות לסעה של משווה חלשה, מדאורייתא. עדיף שתטעם, תרוויח שלא תעשה בך לבטלה, אם לא שאתה בשום דרבנן, זה עשו דרבנן בעלמא. ולא עוד אלא, זה לא עשו דרבנן מוחלט. אם היה עשו דרבנן מוחלט, לא היינו מרוויחים שום דבר. למה? שהרי כל האוכל דבר שהוא אסור, אפילו דרבנן, אסור לברך עליו. אז מה ירוויח? הוא לא יתקן כשהוא יאכל, לא יתקן את הברכה שלו. אתה ברכת על דבר שהוא אסור דרבנן. אבל כיוון שזה שנוי במחלוקת, ויש פוסקים כמו שאמרתי, גאוני אשכנז וצרפת סוברים, אחרי שעה אפילו מותר, וכן מותר נכנסת בספק דרבנן. לא בביסור מוחלט של דרבנן, מספק דרבנן לכולם. אם כן, תפעם משהו כדי שתרוויח את הברכה שלך שלא תלך לאיבוד. קח לך אורס, זה תלוי בדברים האלה. באמת היה מעשה, הרב זכור לאברהם, רבי אברהם אל-קלעי, מספר שהוא בעצמו קרא לו המקרה הזה. אחרי 3-4 שעות, טעה ולקח את הגבינה, ואחר כך נזכר, לפני שיטעם, נזכר שהוא אכל בשר לפני כן. אז מה יעשה? הסתפק מעט בדבר, ומסקנתו הייתה שיטעם משהו. אמר שזה יטעם, הוא השווה את זה למה שיש מחלוקת באחרונים. אדם שנמצא ביום תענית, תענית ציבור, 17 בתמוז, 10 בטבת, תענית אסתר, והנה זה תענית ציבור, ואותו היום שכח, והיה לפניו סוכריה או ביסקווית אחד, והלך מלא מילים מזונות. הוא נזכר, הוא יום תענית, מה הוא יעשה? רוב הפוסקים הסכימו שיטעם משהו, גם שם יש מחלוקת גדולה, אבל המסקנה היא יטעם משהו כדי שתחול ברכתו ולא יהיה ברכה לבטלה, וכיוון שאוכל דבר מועט, לא אכל כזית, רק שיכול לברכה שלו. לכן יכול לומר גם כן ענינו, יכול לומר הכל. כאילו לא הפסיס את התענית שלו, עדיין התענית, כי הוא המשיך את התענית שלו. אבל יטעם משהו רק בשביל שתחול ברכה שלו, ולא תהיה ברכה ברכה לבטלה. אז הוא מביא את המחלוקת הזאת, ומסקנתו הוא מביא שרוב הפוסקים סוברים להקל, אז לכן הוא השווה את זה לשם. אבל יש תוספת לטעמו של הרב, יש לחזק את הטעם שלו, לפי מה שאנחנו הסברנו, שכאן גאוני צרפת ואשכנז סוברים, בכלל שמותר אחרי שעה. אם כן לכן, בצירוף הסברה הזאת, בוודאי שיש גם כן עוד מקום להקל. ובפרט אם נאמר שעשו דאורייתא יש בברכה לבטלה, בצירוף כל הדברים האלה יש מקום להקל. כיוצא בזה כותב מסלי חמד, אחד היה משבוע שכב בתשעה באב, שכח, והביא גישו לפניו איזה אוכל של בשר. הוא שכח, ברש הכל יום בדברו, בא לקחת קצת בשר, הוא נזכר, אוי, זה יום שבוע שכב בתשעה באב, לא אוכלים בשר. גם כן הסכים שמותר לאכול, יטעם משהו, יש טעם מעט, זה יהיה לו שמחה, כל האסור שלא אוכל בשר, פירוש הבשר יביא לזה שמחה. אין שמחה אלא בבשר ויין. אבל כאן הוא חתך קטנה כדי שתחול הברכה שלו, אז זה נקרא שהוא כבר יהיה שמח, מי שאוכל חתך בשר כל כך התחיל לאכול מהשמחה, אין לי שמחה יש בזה.
او اصير ركك في الكليش ده يبر خانه بالتلا بخير التيمو شمع يوتر كان شمع زيرك من هاك شمع بخير ان شمع السور كي السور هو رك مش عدها ما ساكن أبل بخور شبوع عطمو شدوك لي مش حاجة شدوك لي زيرك من هاك بعلمة ومن هاك بدأ بشال عكيل وتم الدباش ايش له معقان بهالخاء يعني ايش كلا خلاف مسار حكي الحلاف يتوما مش عدتها مش عدتها مش عدتها أخينا أفروش مش عدتها مش عدتها مش شش عود كمعريف عرمبان زي معقان بهالخاء زي رو دباش من هاك بعلمة لكن بداش شمع بشال عكيل אבל פה, גם פה, כפי שאמרתי, מצירוף שיש לנו דעת גאוני צרפת ואשכנז ויש לנו גם כן הצירוף הזה שאמר הרב שכיוון שזה רבנן ויש לך דעת הרמב״ם זה דאורייתא האסור שברכה לבטלה מכל הסביבים האלה יטעם טיפה, טיפ כלשהו רק כדי שיכול לתחול לברכה כי אסור להרס מהעולות מהעולם הזה בלי ברכה אפילו כלשהו, אין שיעור לעניין הנאה מהעולם הזה בלי ברכה ماشي كشطعون كشهو خالي حالة بالخطوة وهكا بسبب ما يبرش الدور السمعي مشكلة لهم لكذا سخال على بيرشا عشان بدور عود نعات بعنيان أخال جبينة يمطال يخول بسار כבר הזכרתי בקיצור מחלוקת הפוסקים שיש אומרים אם זו גבינה ישנה על כל חודש מוסיפים שעה אחת זה מה שכתב בספר בן איש חי ככה מנהגים אצלם דהיינו אם זאת למשל גבינה בת שלושה חודשים קשה בשלושה חודשים כמובן בערך מדברים אז צריך לחכות שלוש שעות אם זו ארבעה חודשים ארבע שעות אם זו שישה חודשים אז שש שעות יותר משישה חודשים לא יותר לא מוסיפים שעות כי לא יהיה יותר טוב מאשר בשר אכל בשר, אחר כך שש שעות, אחר כך חלב וכי הגבינה יותר חמורה, בדיוק יותר קלה לכן אומר לך עד שש שעות אז אם זה שישה חודשים, שש שעות אבל יותר מזה לא צריך לחכות זה לפי הנוהגים להחמיר אבל כפי שהרב בעצמו מביא שרבי אדם אומרנו שהיה אבדים בחברון והיה הולך ובא בירושלים בחברון, בחברון ירושלים היה גאון עצום, חסיד, מקובל כן, הוא עצמו הורה העיד שבירושלים נוהגים לעולם אוכלים גבינה אחר בשר, אין בשר אחר גבינה ולא מחכים כלל, לא מחכים כלל, אפילו שעה אחת לא מחכים מי שרוצה לחכות מקסימום שעה אחת יחכה אבל זה גם כזה חומרה כי מצד הדין הגמרא לא כתוב שום דבר כתוב אכל בשר לא יאכל גבינה אכל גבינה מותר לאכול בשר, כך לשון הגמרא אז למה לנו לעשות חומרות, בשביל מה עשה חומרות? אם כתוב בגמרא ככה סתם וכי הגמרא מדבר דווקא גבינה רכה ולא גבינה קשה אם תגיד גמרא, דוקטור בגלל בדידה תגיד, אכל גבינה קשה, שש שעות אכל גבינה רכה, אתה לא כתוב בגמרא דברים כאלה וכי אין ספק שמדין לתלמוד הם בזה שום בעיה וזה שזה מותר אלה שמחבירים בתור חומרה, לא בתור שהם סוברים שזה ככה דין וזה יצא בעיקר החומרה התחילה מערם ברוטנבורג ובביאים ברוטנבורג, רבו של הראש אומר בבחרסי הייתי רואה אנשים שמחמירים ולא אוכלים בשר אחרי גבינה והקדוש ברוך הוא ימחול לי, כך הוא אומר הקדוש ברוך הוא ימחול לי שהייתי דן אותם כחס ושלום כאפי קורסים, כמאמינים מה חוקים על התלמוד? בתלמוד כתוב, אחר גבינה הוא תלכון בשר מה אתם מחמירים על מה שכתוב בתלמוד? הייתי דן אותם לחובה עד שפעם אחת יראה לי כשבאתי לאכול בשר אחרי הגבינה ראיתי אחר כך שיש בין השניים שלי חתיכות גבינה ואותה שען כבר אני זהיר ומחמיר על עצמי שלא אוכל כשיש לו אדם יש לו לקביד בשיניים שיניים שלו לא כל כך בסדר מהעוז אז לכן יכול לקרות מקרים כאלה בלי ספק אז לכן אני באותה שעה אני כבר זהיר לא אוכל בשר בהמה עד שעברו שש שעות אבל בבשר העוף אני לא מחמיר בגלל שבשר העוף זה רק מרבנן, לא מחמיר לחוש חששה רחוקה של מי נשאר בין השיניים. זה מה שהרב מספר על עצמו. אבל למה היה מקודם חושב שזה מינות? תראה מה שכתוב בתלמוד, אם אדם בא שחושב בדעתו שאני רוצה להחמיר נגד התלמוד, זה לא נכנס לשכל שלי ורוצה לעשות חומרות נגד התלמוד. אם עושה את זה, הוא מאמין בתלמוד, מאמין שזה מותר. אבל אני רוצה לעשות צייק וגדל לעצמי, תבוא על הברכה. אבל הוא לא מקבל מה שכתוב בתלמוד זה בינות, זה אפק רשות, אתה כופה בצורה שבעל פה אתה לא מאמין בחכמי התלמוד כפי שכותב הרמב״ם בהקדמתו לפירוש המשניות אחרי שנחתם התלמוד אין שום אדם בעולם גאון שבגאונים שיוכל לחלוק על התלמוד. מה שנפסק הלכה בתלמוד זה כזה. ואם עושה לו כזה נקש וחס ושלום, חשן אין לו בינות חלילה וחס. כאילו הוא לא מחשיב מה שהפסק עדיין לא מניח את דעתו לסמוך על פסק של חכמי התלמוד. כיוצא בזה כותב מהרש"ל רבי שלמה לוריא. הוא כותב בדברים יותר קלים. למשל, ישנו, אנחנו בשבוע שאחר בתשעה באב, אסור להתרחץ. לא להתרחץ זה מנהג. נאמר אסור להסתפר, זה כבר מדינת התלמוד, כתוב במשנה. כן, אסור להסתפר, אסור לכבס בגדים, ללבוש בגדים מכובסים. בשבוע שאחר בתשעה באב. נגיד שבוע שאחר בתשעה באב היה ביום שלישי. בא הדין אחרי יום שלישי. יום ראשון, שני, שלישי, הוא יודע שזה אסור. אבל מה הדין אחרי זה? זה מחלוקת. רבה שמעון גבריאל אומר, כל אותה השבוע, משמתי קומצוסה, חגה, חודשה ושבתה. כל השבת כולו אסור. ובמאיר אומר, לפניו אסור, אחריו מותר. והגמרא פסקה הלכה, כמו רבי מאיר, שרק לפניו אסור, אחריו מותר. אומר, ראיתי איזה אנשים שנוהגים שגם אחרי שעה באב ממשיכים את אותה השבוע באיסור של תסבור וכניסה. ואני אומר שזה מינות ואסור להם להחמיר. כיוון שהגמרא פסקה בפירוש, הלכה כאילו במאיר. מה אתה רוצה להחמיר, רוצה נגד התלמוד? זה מה שכותב מהרש"ל, רבי שלמה לוריא, בים שישי שלמה. אבל האחרונים חכו עליו, תור זהב, מגן אברהם. אם אדם מחמיר ולא מורה לאחרים לאסור, מה אתה רוצה ממנו? הוא רוצה, הוא בודה שזה מותר, רפי, התלמוד כתוב, טוב, אני מאמין. אבל אני רוצה להחמיר בשביל חורבן בית המקדש, כואב לי החורבן בית המקדש, הוא מסכן בוכה עדיין, גמר תשעה באב, אבל העיניים שלו עדיין דומעות. מה יעשה מסכן? אני רוצה לדבר אחרי לבוש בגדים מכובסים, מגועצים, כמו שכבר עבר העבירות שלו. אני רוצה לגמור, מה יש לדבר על חורבן בית המקדש? זה לא אסור. אם כן, לכן אומר, יכול לעשות חומרה, אם הוא לא מורה לאחרים. כשאדם מורה לאחרים זה חמור מאוד. זה נקרא שמו זקן ממרא. מה זה זקן ממרא? כל מי שחולק על התלמוד זה נקרא שמו זקן ממרא. כמו למשל שיש בגמרא גדולה מזו יש. רבי יהודה הנשיא האמורה, שהיה נכדו של רבי יהודה הנשיא רבנו הקדוש שחבר את המשניות, הוא ובית גילו, הוא הסנהדרין של עמו, הסירו את השמן, שמן של גויים. בזמנו, 100 שנה לפני החורבן, תלמידי בשמיים ובית הלל גזרו על פיתן, שמנן וינן משום בנותיהם. רצו להרחיק את ישראל מאומות העולם, גזרו שאסור לקנות שמן מגויים. למה? מפני שהם מרתיחים אותו כדי לזקק אותו, מרתיחים אותו בכלים שלהם. והכלים שלהם, הם משאירים בהם גם נבלות וצרפות, גם כל מיני דברים. לכן רצו להרחיק, כלומר, בצד הדין זה לא אסור. למה? סתם כלים אינה בן יומן. מי אמר לך שבאותו היום בשבוע נבלות וצרפות? סתם כלי אינו בן יומו. לכן מצד הדין לא צריך לאסור, אבל בשביל הרחקה יתרה באו וגזרו שאסור לקנות שמן מגויים. אחר כך בדק לבודה הנשיא האמורה, לבודה נשיאה הגמרא קוראה אותו, בדק בכל תפושות ישראל, ראה שלא יכולים לעמוד בזה. כולם קונים שמן מגויים, לא פשט האסור הזה ברוב ישראל. מפני שלא היו אז תעשיות של שמן על ידי יהודים, כמו שיש היום ברוך השם. כי כולם היו קונים, מגויים, לא היה מקום אחר, מה היה, תחליף בלי שמן, אי אפשר היה בלי שמן. אז כשראה ככה, אסף את כל הסנהדרין, אף על פי שזה דבר גזרה של יח דבר, וזה חמור מאוד, מה שהם גזרו את זה, עמדו את זה עד נפשם. אפילו אחי, כיוון שלא פשט איסורו בכל עולם, ברוב ישראל, עמד והטיל את השמן. ושמח על מה שכתוב, במהרה אתם נערים, ואותי אתם קובעים, הגוי כולו. כלומר, אם הגוי כולו יכול לעמוד, עם ישראל כולו יכולים לעמוד, רבו ככולו. אם רוב ישראל יכולים לעמוד בגזרה שגוזרים חכמים, רשאים חכמים לגזור את הגזרה. גזרה נוספת על סורי תורה. סורי תורה אין מה לדבר. אנחנו מדברים גזרה נוספת, משום סייג לתורה, וכיוצא. אז זה אומר, אם רוב ישראל יכולים לעמוד בגזרה, רשאים לגזור. ואם לא, אין אותם חכמים רשאים לגזור. ואם גם לא, אין גזרה מעלה כלום, לא מעלה ולא מורידה. כאילו לא אמרו כלום. אם כן לכם בשביל זה, כיוון שהוא בדק וראה שאותה גזרה לא יצאה לפועל ורוב ישראל לא יכולים לעמוד בה, חמד והתיר את זה. אחרי שהתיר, מספר את הגמרא בירושלמי. פעם אחת שמואל החינה, שהיה חברו שלה, עשה איזה סעודה וקנה שמן מגויים, אחרי שבטל האסור, נגמר. אז קנה הלכת תחנה, שמן של גויים, ובשלו את המאכלים שלהם, הכל בשמן ההוא. כשהגישו את זה לפני רב, לא היה אוכל. למה הוא עדיין היה לבור סולד מהאסור של שמן של גויים, לא רוצה לאכול. אז כשבאו ספרו לו לשמוע אקצר, רב יושב על השולחן ההוא ולא אוכל. בא ניגש אליו, אמר לו, אכול. ואם לא, חס ושלום, אני קורא עליך זקן ממרא. אני אכריז עליך, לא שיהיה אחד. היה רב, היה גדול הרבה ממנו בתורה. היה רבה שקודם בני הגולה. אף הפיקר אמר, על ידי ככה אתה מתאים אורך בלב העם. ואם שאתה לא אוכל, אז הוא אומר, רגילו שמאמונה, יש חלקים על מודי הנסיעה, יבטלו עוד פעם, יתחילו עוד פעם מחלקות מישראל. לכן, אכול, ואם לא כתיב מערך וכן ממרח עשו שלום. זה מה שכתוב בירושלמי. זאת אומרת, גם אדם שרוצה לעשות חומרה, עשי חומרה, שלך בתום לבבי בקרב ביתי, בבית שלי, אף אחד לא רואה אותי, עשי חומרות, כמו שאני רוצה. אבל בפני רבים, אם אני עושה את החומרה, ואנשים מבינים שאני עושה את זה, אינו עובדה, לא אוכל. כשכולם אוכלים, הוא יושב, כתוב שם בין היושבים, עמוד בין העומדים, אכול בין האוכלים. והוא בשניהם מכולם, כראה שהוא שובר, שזה אסור. אז לכן, שזה, אם זה דבר שהוא, כמו שאמרתי, אני אשחרר, הוחלט שזה מותר, אינו רשאי להחליט על עצמו. אז כל מה שאתה מוריד לאחרים, זה ודאי שזה צריך, צריך להמיד עזה בחומרה. אבל מי שכאדם רוצה להכניס סתם על עצמו, טוב על הברכה, מה יש? אז גם כן פה, אם אחד מורה לאחרים, ופה המנהג כפי שאמרתי, שאוכלים בשר אחרי גבינה, והוא מורה לאחרים שאסור לאכול, עושה שלא כדין, עושה שלא כהוגן. פשט המנהג פה, כדעת התלמוד. מה אתה רוצה לחלוק על התלמוד? אי אפשר לחלוק על התלמוד. יש להוסיף עוד דבר. מרן בכסף משנה, מרן בכסף משנה בפרק א' מהלכות תרומות הלכה כבב, שם מביא גם כן איזה עניין קרוב לזה, והוא מסתייע מהירושלמי. שם מדובר כך: דעת הפוסקים שאנחנו הולכים בעקבותיהם, ובחיילם הרמב״ם בפרט בהלכות תרומות ומעשרות, הוא המוציא והוא המביא. כמעט אין לנו פוסק שיחדור את כל דיני זרעים בלכות שלמות ומעשרות בארץ ישראל כמו הרמב״ם. והרמב״ם כותב כך: מי שקונה פירות מגויים ונתמרחו על ידם, שעל פי הדין כשמה נגמר המלאכתם, כגון מלאו את הארגז תפוזים ומלאים את זה לשוק, מלאו את הארגז עבבים ומלאים את זה לשוק, וכן כל מיני פירות, זה כשמה נגמר המלאכתו, הוא תלש מהמחובר, הוא הכניע אותם, הכניס אותם בתוך הארגז והביא אותם לשוק למכור אותם. כיוון שנגמר המלאכתם על ידי גוי, פיתורים בתרומות ומעשרות. לא צריכים לעשות תרומות ומעשרות. זה כותב הרמב״ם, לא עובדים בירקות, כל ירקות שהם. לא תחשוב דווקא ירקות שרואים לאכילה בצד עצמם, אבל ירקות שלא רואים לאכילה. נגיד למשל זיתים, או תפוחי אדמה. זיתים לא אוכלים איתם כמו שהם, צריך לקחת אותם מיוני בביתו, ישים אותם במים, שלוש, ארבע פעמים, עד שילך המרות שלהם, ואחר כך כובש אותם במלח, עד שנעצים את העניים ויכולים לאכול אותם. או תפוחי אדמה, מי אוכל תפוחי אדמה חיים? צריך לקחת אותם, לקדם אותם, לבשל אותם. אז זה כל זה חסר עדיין. זה לא נקרא שמו חסר מצד עצמו, הפרק כבר נגמר, הפשיל, הוא מוכן, זה נקרא שמו מרוח. אז אחר זה נקרא שמו נגמר מלאכתו על ידי גוי. ואתה כשקונה אותו ממנו, פטור בצומת המעשרות. זה דעת הרמב"ן. אבל יש תוספות במסכת מנחות סמ"ח, שעל פי זה בא אחד מהרבנים באשכנז, שמו היה, קראו לו הגאון רבי יוסף אשכנזי, היה חתנו של בעל הפרישה, פרישה ודרישה, ומישהו הפלק הכהן. הוא היה חתנו, בא לארץ, זכה לעבור לארץ ישראל, והוא בא בצפת. זה היה בזורו של מרן. מספר מרן, שאותו חכם הוא ראה הרעבן שאוסר. בדין הזה עצמו שהרמב"ם מתיר, אומר שכבר נגמר מלאכתו על ידי גוי, הוא פטור בתרומות ומעשרות. התורה כתוב, ראשית דגלך, תירושך, יתהריך, אבל זה דגל של גוי, תירוש של גוי. זה התורה פטרה אותנו. אם כן, סובר הרמב"ם שפטור. בא הרב הזה, והוא מצא תשובת הרעבן, רבי אלעזר בן נתן, אחד מגאוני אשכנז, שהוא מחמיר מדרבנן. הוא אומר לו, אפילו שזה פטור, מסכים לרמב״ם שזה פטור מהתורה. אבל הוא אומר, יש הוכחה מהגמרא, גזירה משום בעלי כיסים, כך כתוב בגמרא במנחות סמ"ח, אבל יש לפרש אותה כל מיני פירושים, יש כל מיני פירושים שאפשר לפרש את זה, גם מהגמרא הזאת אין שום הוכחה. והרמב״ם ידע את הגמרא הזאת, ובכל זאת התעלם מהגזירה הזאת שהוא חושב עליה. אז הוא ראה שהרמב״ם אוסר, הוא בא וכשיב דרסית את האנשים, ראה שכולם נוהגים בעקב, אוכלים בלתון, מה זה, אוכלים צבד, בלמינם ואבון, וככה כשיב דרסית את האנשים, שעשו תרומות ומעשרות, ונחלק העם בשתי מעלות. אחד אומר, אתם אוכלים צבד, אחד אומר, אני לא אוכל צבד, זה אוכל את הלכת של אבא שלו, אומר לו, אני לא אוכל מהפירות שלך, זה פירות שלך של צבד, וזה אומר לו, אתה בעצמך צבד, ואז אמרת, אני בזכותך, מתחילים לעשות מחלוקות. בקיצור, אסף מרן, הבית יוסף, אסף את כל גאוני צפת, ואז היו 200 רבני צפת, 200 רבנים, כולם גדולים, מעלי שיעור קומה, אסף אותם כולם, ישבו על מדוכה זו, ועשו חרם, כל מי שיעיד להפריש תרומות ומעשרות, מפירות שהתמרחו על ידי גויים. מפני שבא לחלוק על דברי מרן, על דברי הרמב״ם, שהוא מרן בהתרה, שכבר נהגו על פיו, וכבר פשט המנהג על פיו, ובא זהו עושים דברים חדשים לשם לסערון עבוד השם, עשו חרם, מי שיעשה תרומות ומעשרות, נכשל חסו שלום בחרם. ומחלו, זה לא עשו, לא מכן. ואפילו הכי גזרו עליו חרם. וגם כן, מה הראייה שלו, מהירושלמי הזה. אכול ואליו כתיב נערך זקן ממרה. עבר זברי הרמב״ם שהוא מרד יעתרה נקש שמון זקן ממרה. ולכן חסר שלום מחשב בחרם. ומנה כששמע מסכן החסם הזה כסר אפוי ידם, הוא אמר שפק. לא יודע מה שהוא עשה בבית שלו, אבל חדל לדבר עם האנשים. מה? על ידי כעס נפרס המגדר הפרצה הזאת, וישראל כולם סומכים ברוך השם, כל אחד אוכל וחברו וכיוצא בזה. אז עכשיו עוד פעם בזמן האחרון, בעשרות שנים האחרונות בבני ברק חזלו כמו שכתוב חוזר ונעור עשו זה לא פסח אבל עשו חוזר ונעור והתחילו ללמוג נגד דעתו של מרן ולא פוחדים מהחרם של מרן ומתפלא מאוד עליהם לעשות חסידות גם אם תאמר שחייב היה מדרבנן ובלב הכי כל דיני תרומות ומעשרות בזמן הזה זה רק מדרבנן וגזירה של דרוח זה גם כדי רבנן גזירה לגזירה לגזירנן והם הולכים ומחמרים על עצמם בשעה שיש חרם חס ושלום אוקיי, איזה חומרה יש בדבר הזה צריך להסתלק לזחק מהם 400 הכל מי שעושה, אנחנו יודעים בזירו שהוא עושה שכח, צריך להסתלק מהם 400 שאפילו לדוי אסור לעמוד בתוך 400 שלו אוקיי, איך אפשר לצריף אותם מעשרה ולשבת אחד איתם ללמוד אחד איתם איך מנעדים לעזור נגד מרן פשוט מאוד לא מודעים בבעיה אם היו מודעים, פרט הספרדים שלנו, אנחנו קבלנו הוראות מרן, וזזים לדברי מרן כלל. וכל שכן, שכל גאוני צפת, כולם, אין בדין יכול לבטא בדין חברו, אלא כגדול בדין בחוכמה בבניין. יכולים היום להתמודד עם דורו של מרן, דור דעה, אותם גאונים, כמו המביט, כמו מהרשלם, כמו רבי שלמה אלקבץ, כל אותם הגאונים שהיו שם, שכולם נסמכו, סמיכה מרבי יעקב ברב, רבו של מרן. כולם שמח אותנו וחיו ביטה לארי, כל אותם שהיו באותו הדור בצפת. איך יעיזו לעשות נגדם? זה פשוט מאוד, או מחמת חוסר בורות, חוסר ידיעה. לא למדו את דברי הקסם בשני הזה. אבל מי שיודע על זה חייב להיזהר. ומצווה להדהיר אותם המסכנים שלא יקשרו. מי שעובר על חרם בשוגג, גם כן זה חס ושלום, זה מכשול. אז לכן מצווה לפרסם את זה.
אני מה כשאתה אומר, צריך לזכות את האם אני אותם בו שאני אמר, אז אנחנו נשמע, תפוי ידיד, תפוי ידיד.